אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים. שלום לכם, מה סייע למעבר של הדגים מהים ליבשה? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש, מיד כל הפרטים המסקרנים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים. ובשעה הזו נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. בעוד חודש זה קורה. ב-20 ביולי הרובר החדש של נאסא ישוגר לכוכב הלכת מאדים. מדובר ברכב חלל לא מאויש שישוגר מקייפ קנברל שבפלורידה. מה יש לנו לחפש שם? מיד! וגם מה הופך את הערס של המדוזה הענקית, מדוזה ששוקלת 200 קילוגרמים לכל כך קטלני? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש, מיד כל הפרטים, וגם תחליפי סוכר, טכנולוגיה להגברת השימוש במרכיבים צמחיים וטכנולוגיה למניעת הרעלת מזון, כל אלה מגיעים אלינו מהטכניון במסגרת פרויקט בינלאומי שזכה למענקים מהאיחוד האירופי. מיד נבין מה החברים שם עשו, וגם מה קרה לפלסטיק שהושאר במעמקי הים בעומק 4,000 מטר במשך 20 שנה. ועוד עניינים, האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, אנחנו גם בספוטיפיי וגם באפל. בואו נתחיל. מה סייע למעבר של דגים מהים ליבשה? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש שנערך באוניברסיטת ניו סאות' ווילס. הוא מסתמך על הדג קרנון מקפץ פסיפי. כשמו כן, הוא מקפץ באזור הפסיפי. המחקר מסתמך בין היתר על מודלים סטטיסטיים שקשורים לאותו דג, והוא פורסם בכתב העת Functional Ecology, כשהשורה התחתונה היא ששינוי התנהגות מהיר ותזונה גמישה הם אחראים למעבר, בין היתר אחראים למעבר של הדג מהים ליבשה. אנחנו שמחים לומר שלום למומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן, דוקטור אלון ברש. שלום לך.
שלום, שלום דודו, מה שלומך?
בסדר, אני לא הכרתי את הדג הזה, אבל מתברר שהוא יכול לספר לנו לא מעט על המעבר של הדגים מהים ליבשה, בעיקר כי הדבר הזה קורה מחדש עכשיו, נכון?
נכון מאוד, וזה מאוד מעניין. בדרך כלל באבולוציה אנחנו עוקבים אחרי מאובנים. אנחנו לא יכולים לראות תהליכים כשהם קורים בזמן אמת, כי אלה תהליכים שלוקחים הרבה שנים. במחקר הזה הם חקרו מין של קרנון, שזה דג קטן, חסר קשקשים, שבאופן מפתיע חי בשלושה אזורים שהם שונים לחלוטין מבחינה אקולוגית אחד מהשני. אחד בעומק הים, אחד באזור המפגש של הים והיבשה, לחוף, ומקום שלישי שהם חיים בו זה בתוך היבשה עצמה. וזה מצריך מהם גמישות מאוד מאוד גדולה, בעיקר, וזה מדבר המאמר, בעיקר בתזונה שלהם. מכיוון שאופן התזונה יהיה שונה לחלוטין וסוג התזונה יהיה שונה לחלוטין בשלושת המקומות האלה. וההתפתחות האבולוציונית שלהם כדי להתאים את עצמם לצורת החיים הזאת היא מאוד מאוד מעניינת וקורית לנו ממש מול העיניים. וזה דבר מאוד מאוד נדיר במחקר אבולוציוני. ולכן זה מחקר שהוא מאוד מאוד מסעיר ומתקשר באמת לכל האבולוציה שלנו ושל החולייתנים בכלל. מתי עלינו ליבשה? למה עלינו ליבשה?
אלה שאלות מצוינות, אני אשמח שתענה עליהן, אבל קודם כל, מה האינטרס בכלל לצאת מהמים? מה היה רע לנו שם במים?
היה לנו מאוד טוב במים, ובגלל זה עדיין יש דגים בתוך המים. אבל אם אתה יכול לנצל משהו שבעלי חיים אחרים לא יכולים לנצל, אז יש לך יתרון אבולוציוני. ואם כל הדגים לפני 400 מיליון שנה, או כל בעלי החיים למעשה לפני 400 מיליון שנה, בתקופה שנקראת הדבון, חיו במים, אם אתה יכול לעלות ליבשה ולנצל משאבים ביבשה, זה יתרון מצוין. אבל אתה צריך להתאים את עצמך לדבר הזה. האבולוציה צריכה לעבוד מאוד מאוד חזק, והרבה מאוד מערכות. אתה צריך לפתח ריאות, אתה צריך להפוך את הסנפירים לידיים ורגליים כדי שתוכל ללכת, ואתה צריך לפתח מערכת לעיסה שתתאים לאכול חומרים שאתה לא מוצא בים, אתה מוצא אותם רק ביבשה. וזה מאוד, מאוד מיוחד וקרה לפני 400 מיליון שנה, ואנחנו רואים את זה מול העיניים שלנו עכשיו, ואת זה אנחנו חוקרים.
אז מה אנחנו רואים עכשיו? מה קורה לקרנון?
הקרנון, המין הספציפי הזה של הקרנון, יש לו מערכת לעיסה מאוד מאוד מיוחדת, הם קוראים לזה במאמר Jack of all trades, זאת אומרת, מערכת הלעיסה שלו מתאימה לשלושת האזורים האלה, זאת אומרת שמערכת לעיסה שלו, השיניים בעיקר, היא מאוד מה שאנחנו קוראים ג'נרליסטית, היא כללית, היא מתאימה לכל הרבה מאוד סוגים של מזון, שאותו בדרך כלל הם אוספים מהקרקעית. למשל, הם צריכים לגרד סלעים, מעצות שגדלות שם, כדי לאכול אותם. זה מוצא שלך מערכת לעיסה שתתאים לדבר הזה. מצד שני, כשאתה נמצא בחוף הים והקרקע היא חולית, מערכת הלעיסה צריכה להתאים לנבירה בקרקע. זאת אומרת, אתה צריך להתאים את עצמך לכל האזורים האלה, ומערכת הלעיסה הג'נרליסטית שלהם מאוד מאוד עוזרת להם. וזה משהו שהוא מאוד, מאוד מעניין, שוב, כי זה קורה לנו מול העיניים, שאנחנו יכולים לראות את השינויים האלה, זה נדיר ביותר.
עכשיו, האם אנחנו כמובן, גם אנחנו יצאנו מהמים כחלק מהעובדה של בעלי החיים כולם, נכון? נוצרו כנראה במים, יצאו החוצה, חלקם חזרו, חלקם נשארו וכולי. יש לנו בגוף שלנו בני האדם, אתה מומחה לאנטומיה והאבולוציה שלנו, של בני האדם, יש אצלנו שרידים לכל ההיסטוריה הזו האבולוציונית?
בוודאי ובוודאי, ובכולנו יש דג קטן שהתחיל את החיים שלנו, זאת אומרת במהלך ההתפתחות העוברית, יש לנו בשלבים מאוד מאוד מוקדמים, שבוע רביעי, חמישי להתפתחות העוברית, יש לנו זימים, יש לנו זנב, אנחנו נראים ממש כמו זימים לגמרי, זימים, שש קשתות זימים מה שנקרא, שמהם אנחנו, אצלנו הפכו להיות דברים אחרים, וזה גם סיפור אבולוציוני, כי האבולוציה נבנית על מבנים קיימים, לא ימצאנו שום דבר מאפס, ואצלנו קשתות הזימים, מה שאצל דגים ממש, קשתות זימים שמשמשות לאוכל ולסינון חמצן מהמים, אצלנו זה הפך להיות שלד הפנים, זה הפך להיות אפילו חלק מעצמות האוזן הקטנות שיש לנו בתוך האוזן התיכונה. זה עדיין שם.
זאת אומרת שמה, שהתהליך של היווצרות האדם ברחם הוא סוג של משהו שמדמה עבורנו את האבולוציה קצת?
לגמרי לגמרי, לא באחד לאחד. אין שלב למשל שאנחנו נראים כמו שימפנזה או משהו כזה, אבל בהחלט אנחנו דומים מאוד לכל, בשלב מסוים דומים מאוד לכל החולייתנים, ואחר כך אנחנו דומים לכל היונקים, וזה ממש מאוד מעניין לראות את התהליך הזה, כי עוד פעם אנחנו בונים דברים אחד על השני, ואנחנו בונים דברים על מבנים, במהלך ההתפתחות האמבריולוגית שלנו, אנחנו נבנים על מה שהיה קודם. והדגים גם פיתחו, כשהם עלו ליבשה, הם גם היו צריכים לפתח מערכות על מערכות שכבר קיימות, למשל, הריאות שלהם, כן? איך דגים נושמים עם זימים במים. כשעלו אליה בשעה זימים לא יכולים, אין להם שטח פנים מספיק גדול כדי לחמצן. יש עוד כל מיני בעיות עם זימים, אבל הם צריכים לפתח ריאות. מאיפה הם פיתחו ריאות? ממשהו שנקרא סק ציפה שיש אצל הדגים, שמסייע להם לעלות ולרדת בתוך גוף המים. זה כל נבנה על משהו שקיים.
כן? זה לא משהו שהתפתח מאפס, מעניין, זה מניצול, שינוי, איזשהו טוויסט שנוצר למשהו שהיה קיים שם.
בדיוק, בדיוק, ואנחנו רואים את זה הרבה מאוד פעמים במהלך האבולוציה, וספציפית, למשל, במחקר שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אנחנו רואים את זה ממש קורה לנו מול העיניים, זה מאוד, מאוד מאוד יפה לראות את זה, אין לנו הרבה דוגמאות כאלה, זה נדיר למצוא את הדברים האלה. בגלל זה המחקר הזה הוא מעניין, איך מערכת הלעיסה מסייעת לנו לפרוץ לנישות אקולוגיות חדשות, אבל כמו כל דבר, עלייה וקוץ בה. כשאתה הופך להיות ספציפי במשהו מסוים שאתה עושה, למשל אתה אוכל סוג אחד מסוים של מזון, אבל רק אתה אוכל אותו, כן? אתה מאוד מאוד טוב בזה, אתה יכול למשל לגרץ סלעים ולאכול את החזזיות שתקועות על הסלעים, ורק אתה יכול לעשות את זה. זה מצוין, כי אין לך תחרות על מזון, אבל אם אותה חזזית תיעלם מכל מיני סיבות, כמו שינויי אקלים, אתה נשאר בלי אוכל לאכול. וכך אנחנו מאמינים שהרבה מאוד מינים נכחדו, הם הפכו להיות ספציאליסטים מדי, הם הפכו להיות מקובעים על צורת מזון מסוימת, על צורת תנועה מסוימת, על מקום מסוים, נישה אקולוגית מסוימת. וזה בסוף גורם להכחדה כנראה.
וואו,
חבל, אבל ככה העולם עובד.
טוב, לגמרי, וזה היה מרתק. תודה רבה לך, דוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. כולנו היינו קצת דגים ברחם האם שלנו, ואפילו היו לנו זימים. תודה לך.
תודה רבה. לחלוטין. תודה, תודה.
תחליפי סוכר, טכנולוגיה להגברת השימוש במרכיבים צמחיים וטכנולוגיה למניעת הרעלות מזון. כל אלה מגיעים אלינו מהטכניון במסגרת פרויקט בינלאומי שזכה למענקים מהאיחוד האירופי, פרויקט שנועד להוביל מהפכת חדשנות בעולם המזון. מדובר בשלוש קבוצות, האחת של דוקטור אבי שפיגלמן, פרויקט שנועד להחליף מייצבי מזון קיימים במייצבים בריאים יותר, השנייה פרופסור יחזקאל קשי ופרופסור גלעד יוסיפון, שהם מובילים פרויקט לפיתוח טכנולוגיות חדשניות למניעת הרעלות מזון, והשלישית של פרופסור יואב לבני, שכבר נמצא איתנו על הקו, שמוביל פרויקט להפחתת צריכת הסוכר, אחד היעדים הראשיים של ארגון הבריאות העולמי במאבק בסוכרת ובהשמנת יתר. שלום לחוקר מהפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון ומוביל הפרויקט, פרופסור יואב לבני, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
איך אפשר להפחית את הסוכר? אני מבין שאתם עוסקים באלטרנטיבות לסוכר, נכון?
בהחלט. בעיית צריכת הסוכר, הצריכה המוגזמת של הסוכר, היא בעיית בריאות כלל עולמית, ואחראית לנושא של השמנת יתר, של סוכרת ומחלות ותמותה, בין הגורמים העיקריים למחלות ותמותה בעולם, בכל הקשר של סינדרום מטאבולי. ולאחרונה, עם כל הנושא של קורונה, זה גם התברר שהמחלות רקע האלה הם גם כן מהוות גורם סיכון מוגבר לתמותה מקורונה. לכן חשוב למצוא תחליפים בריאותיים לצריכת סוכר כדי להפחית את צריכת סוכר בעולם.
ואתם עוסקים בתחליף שאני לפחות באופן אישי לא שמעתי עליו, איזשהם חלבונים שהם בעצמם מתוקים.
נכון מאוד. מסתבר שבטבע יש באופן טבעי חלבונים שהם מתוקים, בעיקר במספר פירות טרופיים אקזוטיים, חלבונים שיש להם עוצמת מתיקות מאוד מאוד גבוהה, לכן אפשר בכמויות קטנטנות שלהם להחליף כמויות משמעותיות של סוכר. הבעיה זה שהם לא הצליחו להיכנס עד היום לשוק, מכיוון שהם נמצאים בכמויות יחסית זהומות ביחס למה שנדרש בשוק, אז הפקה שלהם מהפירות עצמם היא לא כלכלית ולא פרקטית. ובעצם פה יש פתרון חדשני שבעצם הביאו לשוק בעצם חברת סטארט-אפ ישראלית בשם המי פרוטין, שהם בעצם מפתחים את אותם חלבונים בצורה שאפשר לייצר אותם בצורה תעשייתית, בתהליכי פרמנטציה, תהליכי תסיסה שמקובלים בתעשיית המזון, וזה מאפשר לייצר פשוט כמויות גדולות מאוד ולהפיק אותם את החלבונים, ואז להוסיף אותם למזון ולמשקאות ולקבל החלפה של סוכר בעזרת מעט מאוד חלבון שהוא מאוד מאוד מתוק.
זאת אומרת, לא מדובר בהפקה סינתטית לחלוטין, אלא פשוט מצליחים לגדל את החלבונים המתוקים האלה.
בדיוק, זה לא חומר שהוא סינתטי, הוא פשוט חומר שמבוטא במיקרואורגניזמים שמגודלים בתהליכי פרמנטציה טבעיים, וזה מאפשר להפיק אותם בכמויות גדולות. אחד האתגרים של החומרים האלה, זה של החלבונים האלה, כלומר זה שפרופיל הטעם שלהם הוא ביחס בהשוואה לסוכר, עדיין יש לו קצת מאפיינים מאתגרים, למשל שהטעם שלהם קצת מתמשך יותר מאשר פרופיל טעם של סוכר רגיל. וכאן נכנסת הטכנולוגיה שאנחנו מפתחים בטכניון, טכנולוגיה שמנסה בעזרת אמצעים של מיקרו-עטיפה או מיקרו-אנקפסולציה, לשפר את הפרופיל טעם כדי לעשות אותו דומה יותר לסוכר. ובאמת אנחנו, תוצאות ראשוניות שאנחנו עד כה הצלחנו להראות, אנחנו מצליחים באמצעות חומרים טבעיים אחרים משלימים גם להגביר את עוצמת המתיקות ההתחלתית וגם לקצר את ההתמשכות של הטעם שמאפיין את החלבונים האלה כדי לקרב את הפרופיל טעם יותר לפרופיל טעם אופייני לסוכר ובכך לאפשר ביותר בקלות החלפה של סוכר באמצעות החלבונים המתוקים האלה.
עכשיו, בדרך כלל אנחנו מדברים על חלבון מתוק שהערך הקלורי שלו, אני משער, הוא נמוך מאוד, נכון? זה כל הרעיון, כמובן.
בעיקרון חלבון יש לו ערך קלורי של 4 קלוריות לגרם, אבל כשאתה צריך להחליף נגיד 10 גרם סוכר ב-0.1 או 0.01 גרם חלבון, אז זה לא משמעותי הכמות של החלבון שאתה שם, ואז למנה זה בעצם לא מוסיף לך קלוריות, למנה צריכה, לכוס, משקה או משהו כזה, אין לזה ערך קלורי משמעותי, אז אפשר להגיד שזה זניח.
עכשיו, אנחנו מכירים כל מיני חלופות לסוכר, נכון? כל מיני חומרים סינתטיים וכולי, והיה גם איזשהו חשד שהם עשויים לפגוע בהרכב של החיידקים, במיקרוביום שלנו וכולי. שוב, אני לא מביע כאן דעה, אבל האם בדקתם מה זה עושה לנו, בני האדם?
אוקיי, אז כאילו באמת יש ממצאים בשנים האחרונות שמראים שחלק מהממתיקים המלאכותיים והתחליפיים שמשתמשים בהם היום גורמים לבעיות במיקרוביום. היתרון של הפתרון שאנחנו מביאים שהוא חלבון, והוא בעצם מעוקל כמו כל חלבון אחר ומתפרק, והוא בפועל לא מגיע אפילו למעי הגס, כך שלא, בוא נאמר, כמעט ולא מגיע כלום ממנו למעי הגס, הוא מתפרק ונספק בגוף לפני כן, אז כך שלא צפוי שיהיה לו איזושהי השפעה, בוודאי שהוא בכמויות כל כך זעומות, אז לא צפויה שתהיה לו כל השפעה על המיקרוביום. אז זה יתרון גדול של הגישה הזאת.
טוב, אני למדתי בלימודי משפטים שאין ארוחות חינם, ולכל דבר טוב יש בצד שלו איזשהו מחיר וכולי, אז כאן נשמע שיש ארוחות חינם, אפשר להנות ממתיקות שהיא גם לא פוגעת בנו, גם לא משמינה, גם לא מכבידה על הגוף. נשמע too good to be true.
אני מקווה שאכן זה מה שאנחנו נצליח לעשות. הכיוון ההתחלתי הוא מאוד מבטיח, ואנחנו בהחלט מרגישים שיש לנו ביד איזשהו פתרון שתוך שנתיים שלוש יגיע למדפים, ובאמת יעשה מהפכה משמעותית בתחום הזה של המתקה ללא guilt free, מה שנקרא, ללא רגשי אשמה.
ורק צריך באמת לעניין את תאגידי הענק באמת לאמץ את החלופה הזו, אבל נשמע שכן יש להם אינטרס לעשות את זה, לפחות לתת אלטרנטיבה לצרכנים.
בהחלט. אז כבר במסגרת הפרויקט הזה, שהוא חלק מה-EAT Food, שאני מיד ארחיב על זה, במסגרת הפרויקט הזה כבר יש לנו, בנוסף לאמי פרוטין, יש לנו שתי חברות ענק, את פפסיקו ודנונה, שהן מתכוונות להכניס את הפתרון הזה, לבחון אותו במוצרי קצה, מוצרים סופיים, ולהביא אותם למדף תוך באמת שנתיים שלוש. אז כך שהקונסורטיום הזה הוא מאוד סינרגיסטי ומאוד אפקטיבי בשביל להביא את המוצרים ואת החדשנות הזאת ללקוח הסופי בזמן הכי קצר שאפשר. המטריה הזאת של ה-EAT Food, שזה מאגד מיוחד של הפרויקט של ה-EU, של האיחוד האירופי, הוא באמת מאגד גדול של כ-50-60 חברות ואוניברסיטאות בכל אירופה, שבאמת שם לעצמו מטרה לעשות מהפכה בתחום החדשנות במזון בעולם. ואנחנו שמחים כטכניון להיות חלק מהמאגד הזה.
וואו, תודה לך פרופסור יואב לבני, חוקר בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון, ומוביל הפרויקט להפחתת צריכת הסוכר ואלטרנטיבה ראויה לסוכר שאנחנו צורכים. תודה רבה לך.
תודה לכם, יום טוב.
ועכשיו, צוות חוקרים מאוניברסיטת בר אילן זכה בפרס בתחרות בינלאומית. לתחרות קוראים BIT-PD. הם זכו לצד צוות חוקרים מהרווארד, והתחרות נערכה כחלק מסדרת תחרויות שנקראת DREAM, בחסות קרן מייקל ג'יי פורקס, אותו שחקן מבחזרה לעתיד, הקרן הגדולה ביותר לחקר מחלת הפרקינסון. והשנה התחרות התמקדה בפיתוח שיטות פורצות דרך לשערוך אוטומטי של תסמיני מחלת פרקינסון, מתוך מידע הנאסף משעוני יד חכמים של החולים. ואת הצוות מבר אילן, הצוות המנצח, הוביל פרופסור יזהר ברגד, שכבר נמצא איתנו על הקו. שלום לך.
שלום רב.
נאמר, פרופסור יזהר ברגד הוא מנהל המעבדה לממשקים עצביים במרכז הרב תחומי לחקר המוח על שם גונדה של אוניברסיטת בר אילן. בוא ספר לנו מה בדיוק עשית.
אז התהליך הזה הוא מבחינה רבה מאוד שונה מהמחקר שאותו אני מבצע. בתחרות הזאת קלינאים ברחבי העולם עשו מידע מחולים, מחולים בפרקינסון בשלבים מתקדמים, שהסתובבו עם שעוני יד במשך תקופה ארוכה מאוד, ואחת לחצי שעה הם דרגו את הסימפטומים הקליניים שלהם, זה אומר עד כמה רעד יש להם, עד כמה יש להם תנועות לא רצוניות, עד כמה לדעתם באותו זמן התרופה משפיעה על מצבה. דירוג סובייקטיבי לחלוטין, לא על ידי רופא, תחושה סובייקטיבית של אותו חולה. דבר שהוליד כמות אדירה של דאטה או של מידע, ואז נשאלה השאלה האם בצורה אוטומטית ניתן לנבא עבור חולה מסוים כיצד הוא ירגיש בהינתן התנועות של היד שלו. יש לו שעון יד שנמצא על היד שלו, והאם מתוך תנועות היד ניתן לפענח את התחושות הסובייקטיביות או לנחש את התגובות הסובייקטיביות. והדרך שבה קרן מייקל ג'יי פוקס בחרה לתקוף את הסוגיה הזאת, היא להכריז על תחרות שבה הם חושפים את המידע וחלק מאותם דירוגים של אותם חולים. והשאלה או התחרות התמקדה בסוגיה של יש לכם כמות אדירה של דאטה, תגידו לי אתם מה לדעתכם אותם חולים, כיצד אותם חולים דרגו את התסמינים הפרקינסונים שלהם. והקבוצה שלנו, שהיא קבוצה שהורכבה מיובל חנניה למסר ואנוכי, הצטרפנו לתחרות והפעלנו סט של כלים מתמטיים שנועדו לקחת את אותו מידע ולייצר ממנו איזה שהם predictions, איזה שהם ניבויים של מה אותם חולים אמרו. ובאותה תחרות מבחינה זו בצורה מאוד שונה ממה שקורה במדע, המדד של האם הצלחת או לא הצלחת הוא מאוד פשוט. ניתן לקחת את אותם ניבויים של הצוותים השונים מכל רחבי העולם, ולהשוות אותם לאותם דיווחים, שאותם דיווחו אותם חולים באשר לא היו ידועים לאותם צוותי מחקר. ובזאת לקבל מספר של עד כמה הניבוי שלך דומה למקור, ולפי זה לדרג. התחרות נערכה ב... כן, סליחה.
לא, לא, זה כמובן לוקסוס שיש רק בתחרות. בוא תמשיך לספר לנו על התחרות, ואז נדבר על מה אפשר לעשות עם פיתוח כזה, או עם שיטה כזו. אבל אוקיי, ספר לנו על התחרות, בבקשה.
נכון, והתחרות, אם תרצו, יש לה אופי ש... אפשר להגדיר אותו אולי שובב לעומת מדע רגיל. מדע רגיל, למרות שהוא סחף באמת מדענים מכל רחבי העולם, אוניברסיטאות מובילות בכל רחבי העולם, וחברות תרופות וחברות אחרות שמתעסקות בתחומי הבינה המלאכותית. והוא מתנהל ממש כמו תחרות שאם תרצו יש בה אקשן לא מדעי, ואומר יש סיבובים, בסוף כל סיבוב אתה יודע את המקום שלך, איפה אתה מדורג יחסית לשאר העולם, למרות שאתה עדיין לא יודע מהו הניבוי הנכון, אז יש סדרה של 5 סיבובים, ובסוף 5 סיבובים מוגדרים הזוכים בתחרות. כאשר כמובן המטרה העיקרית בזה היא לא העשייה בתחרות, שגם היא יפה בפני עצמה, אבל המטרה העיקרית זה לתת לקרן ולחולי הפרקינסון ולמטפלים בפרקינסון איזושהי תובנה של עד כמה ניתן לנבא סימפטומים פרקינסונים בלי צורך ברופא צמוד לחולה בתוך מתן מעקב רציף אחרי אותו חולה שיאפשר לקבל החלטות לגבי הטיפול הנכון בו, מתי צריך להגדיל מינון, מתי צריך לתת
אז זהו, בדיוק את הנקודה הזו אני רוצה לברר. אז מה באמת אפשר לעשות עם מידע כזה? זה לא מידע שמאפשר לי לסרוק את הציבור ואז לדעת מי עשוי להיות חולה בפרקינסון, אלא זה מידע שמגיע מחולים עצמם, ובאמצעותו, מה, אפשר לחזות את המצב בנקודה מסוימת?
נכון, אז רגע, אולי כדאי להכליל, לפני שאני עונה את התשובה ישירות, אני רגע עונה את התשובה כללית יותר. המגמה של לנסות להשיג מידע מתוך מידע פסיבי מתוך הטלפונים או מתוך שעוני יד כדי לסייע לבני אדם למנוע נפילות אצל אנשים מבוגרים, לזהות הפרעות שונות או מחלות שונות, התקפי לב לדוגמה, האם ניתן לזהות אותו מתוך פעולת השעון, היא מגמה שקיימת היום בכל העולם. באמת הניסיון הוא להכניס את זה לתוך סט של מחלות נוירודגנרטיביות וגם למחלות התפתחותיות שונות ומשונות. במקרה הזה זה באמת מוגבל לחולים במצב יחסית מתקדם, ולכן המטרה שלנו לא הייתה לזהות מקרים חדשים באוכלוסייה רחבה יחסית, אלא לזהות עד כמה מתוך תנועה של היד, שאפשר לחשוב עליה כמידע מאוד קטן מתוך כלל המידע שיש על החולה, לדוגמה אם ניתן להגיד האם התרופה שלו כרגע היא מינון שמספיק לו, או שכדאי להטריע בפניו של כדאי לו ללכת לרופא כדי להגדיל את המינון. עד כמה הפלקטואציות במצב שלו קיצוניות, לדוגמה. וכולי. או אפילו האם קיים פער בין הערכה שלו למצב שלו, לבין הערכה של הרופא שמסוגל לראות אותו בסך הכל תקופה קצרה יחסית, נכון? כשאנחנו מגיעים לרופא, זה נכון גם לגבי חולי פרקינסונים, הוא פוגש את הרופא לתקופה מוגבלת, שבה הוא נמצא במצב תרופתי מסוים. אין לרופא את היכולת לראות את כל הפרוגרשן שקרה לאורך ימים, שבועות או אפילו חודשים, שישקף לו מה קורה עם אותו חולה בבוקר, בערב, בצהריים, תחת פעילויות שונות. אבל המטרה היא ליצור טיפול מיטבי לאותם חולים.
עכשיו, אני בכל זאת רוצה לנצל ניצול ציני במרכאות את העובדה שאנחנו מדברים איתך כדי ללמוד מעט על המחלה הזאת. מה קורה לנו במוח? מה גורם למחלה הזו, לפרקינסון?
אוקיי, אז התהליך במוח הוא תהליך מאוד מורכב, אבל באופן מפתיע, הסימפטומים המוטוריים של פרקינסון, שכולנו מכירים אותם, הרעד הטיפוסי במנוחה, הכפייה, אז החוסר יכולת להתחיל תנועה, התנועות המאוד איטיות, שזה נקרא סימפטומים המוטוריים, יש להם בסיס במוות מאוד נקודתי של תאים, באזור קטן שנקרא גם הסאבסטנציה ניגרה פארס קומפקטה, שזה שם מאוד ארוך לאזור מאוד קטן במוח, שכאשר יש בו מוות של תאים, נותר במוח שלנו מחסור בחומר מסוים שנקרא דופמין, והחומר הזה, היעדר שלו גורם לפגיעה מוטורית או פגיעה תנועתית מאוד מאוד קשה. כדאי אולי להגיד בהקשר לזה שמחלת פרקינסון היא הרבה יותר מסובכת, והשלבים המתקדמים שלה היא גורמת לחסכים נוספים מעבר לחסכים המוטוריים שנובעים מפגיעות, אני מנסה להגיד משניות, אבל אחרות לפגיעה הזאת. אבל הפגיעה הבסיסית הזאת היא פגיעה קטנה, במספר מאוד קטן של תאים. בניגוד לדוגמה, מחלת אלצהיימר שבה יש לנו פגיעה מאוד נרחבת בתאים במוח, פה יש לנו פגיעה מאוד נקודתית, ולמרות זאת היא מסיבה נזק אדיר, מבחינה התנהגותית או מבחינה קלינית לאותו אדם. רק בשביל פרופורציות, כמות התאים שמתים לנו באותו אזור קטן במוח, אם הם היו, הם זהים לכמות שמתה לנו באופן מבוזר לאדם נורמלי, כמוך, כמוני, בכל שבוע. אבל אם זה במקרה קורה באותו אזור קטן, והשאלות למה זה קורה דווקא באותו אזור, זו שאלה נרחבת ונמצא תחת מחקר מאוד מסיבי, אם זה קורה באותו אזור, זה מוביל לסימפטומים. קיצוניים.
וואו, טוב. אז תודה לך גם על ההסבר הזה, וברכות על הזכייה. תודה לך פרופסור יזהר ברגד, מנהל המעבדה לממשקים מצביעים במרכז הרב תחומי לחקר המוח של אוניברסיטת בר אילן, מי שהוביל לצוות החוקרים מהאוניברסיטה שזכה בפרס בתחרות בינלאומית, התחרות BPD. תודה רבה לך.
תודה לך, להתראות.
אנחנו בפינת החשבון שלנו, והיום נדבר על סדר פעולות החשבון. האם זה נכון שבמתמטיקה יש רק נכון או לא נכון, או שיש גם מקום לפרשנות אישית, לדעות? שלום למיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
שלום, שלום. ואנחנו היום ננפץ וננפץ מיתוס, נחשוף שקר, ואולי אפילו ניתן לך סקופ.
נשמח כמובן, אנחנו כבר עם הדפים והעיתים מוכנים להעביר את הדברים למבזק כמובן, מבזק החדשות מיד אחרינו.
כן, כן, אני חושב שאלה חדשות שמאוד יכולות מאוד להטריד רבים מהמאזינים. הרי כולנו שמענו את התעמולה שבמתמטיקה הכל מדויק ויש נכון ולא נכון, ואין דבר כזה לדעתי התשובה לשאלה הזאת היא כך. ולדעתי התשובה לשאלה הזאת היא כך, והיכו בנו באמיתות הללו מגיל רך בשנים, וזהו, לא נעים לי להגיד, אבל זהו שקר.
אם כן, מתמטיקה זה לא מדע אופרטיבי, זו פרשנות, זו תורת רוח כללית, ויש מקום לדעות.
קצת, לפעמים, בקצה, במקרים מסוימים, אתה יודע, צריך בכל זאת לסייג. אז הסיפור של פעולות החשבון הוא סיפור כזה. אם נחזור, קודם כל הוא סיפור יחסית חדש, כן? מתמטיקה מודדת את עצמה באלפי שנים לפחות. ובכלל הצורה שבה אנחנו כותבים פעולות חשבון, הפלוס הזה והכפול והלחלק שהוא או קו כזה או עם שתי נקודות, זה סיפור של כמה מאות שנים. מה שעשו לפני זה, היו כותבים במילים. לא היו את כל הסימנים המתוחכמים האלה, היו לך ספרי מתמטיקה בימי הביניים, ואפילו לפני זה, אצל היוונים, אצל הבבלים, היו מסבירים לך במילים, כך כמות, תוסיף לה פעמיים מהכמות, תכפיל את התוצאה שיצאה לך בחצי מהדבר שיצא לך קודם, וכשכותבים את זה ככה, אז אין שאלה של סדר פעולות חשבון, כי הסדר הוא מה שמסבירים לך, אומרים לך, תיקח כמות, אתה לוקח כמות, אומרים לך, תוסיף פעמיים, אתה מוסיף פעמיים.
כשזה כתוב כמו מתכון, זה באמת יותר קל לבצע.
יותר קל להבין מה הסדר, אבל ברגע שהמתמטיקה התחילה להתפתח, והתחילו כבר לנסות לתאר משוואות מאוד מאוד מסובכות, תאר לעצמך לתאר משוואה כמו 3x בשלישית ועוד חצי x בריבוע מינוס 2, לתאר את זה במילים, זה הפך להיות מאוד 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 מסורבל. ובאמת בסביבות שנת 1600 מתחיל להתפתח הסימון המתמטי של פעולות החשבון שאנחנו כבר יכולים לזהות אותו היום. ואז עלתה שאלת הסדר. כי כשאנחנו כותבים את זה ככה בקו על הדף, צריך להבין מה עושים קודם. אם כתוב 3 כפול 1 ועוד 2, אז זה קודם 3 כפול 1, או קודם עושים 1 ועוד 2?
אגב, אני מוכרח לציין שמדי כמה חודשים אני נתקל באיזשהו מם ברשת של תרגיל שאנשים תמיד מתלבטים מהי התוצאה שלו בדיוק בנושא הזה, שקשור לסדר הפעולות.
נכון מאוד. אז אני רוצה להסביר בדיוק את התופעה הזאת ולמה הדברים האלה משגעים אותנו. הם כולם עובדים, כל המנים האלה מחליפים בהם את המספרים, אבל הם כולם עובדים על נקודה אחת מאוד 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 ספציפית. אם רוב פעולות החשבון היה לנו בסדר, כן, נגיד קצל וחיבור, לכולם היה מאוד מאוד ברור מההתחלה שכפל קודם לחיבור. זה מרגיש לנו טבעי. וכך גם בהרבה דברים אחרים. ברוב הסיפור הגענו יחסית מהר להסכמות של איך כותבים ומה בקודם. אבל יש נקודה אחת שמפילה את כולם. והנקודה הזאת היא יחסית חדשה. היא בכלל מהמאה ה-20. במאה ה-20 התחילו לכתוב כפל בלי לסמן אותו. התחילו לכתוב כפל בתור נגיד 3, ואז אתה כותב סוגריים. 3 בסוגריים 1 ועוד 2, אתה אמור להבין שהסוגריים האלה, יש ביניהם לבין ה-3 יש פעולת כפל, אנחנו לא כותבים אותה, אבל אנחנו מבינים שהיא שם. ושם נוצרה לנו בעיה מסוימת, כי אם אני כותב לך 6 לחלק ל-2x.
רגע, אני אקח, אוקיי. לא, אני רוצה לעשות את זה, אוקיי, כן.
ואני מציע לכולם עכשיו לקחת דף ולרשום על המונח.
6 לחלק
2x.
אוקיי.
מה קורה פה? זה 6 לחלק... אם היינו צריכים לשים סוגריים, זה היה 6 לחלק ל... ובסוגריים 2x, קודם כל זה השני x, הם גוש כזה ביחד בא להיפרד, או שקודם זה ה-6 לחלק ל-2, ואז מכפילים ב-x.
זה משנה? זה לא אמור להיות לא משנה במקרה הזה?
אלה שתי תשובות. במקרה המסוים הזה, במקרה המסוים הזה זה לא משנה, אבל עדיין עולה שאלה, אני בכוונה
נכון, נתתי נכון, תרגיל נכון.
שברדיו, נוכל, אני, אפשר לסבך אותו
צודק, ציפון אבל, עם סוגריים. אז רגע, שני... אז מבחינתי, שני X זה קודם כל, לא? ורק אז.
נכון, זה הגיוני לנו, כתוב שם שני X, מה אתה עכשיו תבוא, תפריד בין השניים,
קודם כל זה הכבר. נכון, בדיוק.
הם כבר עומדים אחד ליד השני, מרוב שמובן לנו מאליו שהם קשורים אחד לשני, אנחנו אפילו לא תורכים לציין איזו פעולת חשבון יש ביניהם, מרוב שזה מובן לנו שהם צריכים להיות קשורים. אבל, אם אנחנו הולכים ככה by the book, כמו רובוטים, מה החוק אומר, לכאורה, שבמקרים של כפל וחילוק, עושים לפי הסדר שכתוב.
נכון.
קודם כתוב 6 לחלק ל-2. ואגב, אנחנו שנינו הבנו, זה גם לא אותה תוצאה. כי אם אתה עושה 6 לחלק ל-2x, אז יוצא לך 3 חלקי X. ה-X יוצא לך למטה, מתחת לקו השבר.
נכון.
אבל אם אתה עושה 6 לחלק ל-2 קודם כל, ואז כפול X.
אז יוצא 3X, נכון? אתה צודק.
זה גם 2 תשובות שונות לחלוטין.
די!
וזה מקרה...
יש בג במתמטיקה, זה נתון לפרשנות.
אז העניין פה... הוא שקודם כל זאת לא בעיה, למתמטיקאים אין את הבעיה הזאת. כי עוד סיפור של המנים האלה שרצים, תמיד מביאים לך תרגיל כזה בלי שום הקשר. הנה תרגיל, נחת מהחלל החיצון, בא נביא, התגלה אליך נביא בחלום, ונתן לך את התרגיל הזה ואמר לך תפתור אותו. מאיפה הוא בא? מה הוא מתאר? הרי כשעושים באמת מתמטיקה, ואפילו הרבה פעמים בבית ספר, אנחנו מקבלים תרגיל בהקשר של איזושהי בעיה, זה תרגיל שמדגים איזשהו כלל, הוא לא סתם תרגיל שמרחף לו בוואקום. ואז מתוך ההקשר אנחנו יכולים להבין למה הכוונה. לכן מתמטיקאים לא נתקלים בסיפור הזה. הקטע הזה של סדר פעולות חשבון זאת לא בעיה של מתמטיקאים. זה שאלה של נורמות, של חוקים, של ספרי לימוד במידה רבה. והדוגמה הזאת עם הכפל המוסווה הזה, זו דוגמה שבאה, וכל הממים האלה שרצים, הם יושבים על הדבר הזה. האינטואיציה שלנו אומרת לנו שצריך להיות משהו אחד, ואם נבדוק, אנחנו נראה שכשמורים וכשתלמידים פותרים תרגילים כאלה, הם לוקחים את השני X, אלא הם כן ממש 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 מפנים זרקור, אומרים, תשימו לב, זאת בעיה של פעולות חשבון, תשימו לב לסדר פעולות חשבון. כשאנחנו כותבים סתם, אנחנו נכתוב 6 לחלק לשני X, ואנחנו נתכוון שהשני X יהיה ככה ביחד. למרות שהחוק הרשמי כביכול הוא אחר. וזה כי זו דוגמה שבה החוק הרשמי הזה הוא לא באמת חוק מתמטי. אין שום דבר במתמטיקה עצמה שאומר מה צריך לעשות קודם. זה נטו עניין של מוסכמות. וכמו בשפה, שגם היא הרבה פעמים משתנה ביחד עם השימושים שלה, אם המשתמשים מרגישים שנכון להם אינטואיטיבית לעבוד לא לפי המוסכמה החוקית כמו שהיא כתובה בספרי הלימוד, אלא שנכון לעשות משהו אחר, וזה מה שקורה בפועל, אז יכול להיות שהחוק הזה עוד ישתנה. אנחנו עוד לא סיימנו לנסח את סדר פעולות החשבון, אנחנו עוד בעיצומו של התהליך הזה.
וואו, טוב, זה היה מרתק, ובאמת הצלחת להוכיח. אני הייתי בטוח שתצא אותה תוצאה, אבל גם במקרה הזה זו לא אותה תוצאה. תודה לך, המורה למתמטיקה שלנו מיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה. אנחנו בפינת השירה שלנו, ובמסגרת הפינה אנחנו רוצים לבדוק האם יש סגנון שירה שמועדף על ידי הממסד, והאם הקהל מעדיף סגנון אחר. שלום לזמרת הסופרן רונה ישראל קולט, מורה וחוקרת קול במכללת לוינסקי, מנהלת כיתות האומן הבינלאומיות לשירה אומנותית בירושלים. שלום לך.
בוקר טוב.
שוב, אני משער שהשאלה הזו היא תלוית הקשר, תרבות, זמן אפילו, נכון? אנחנו מדברים על זמננו אנו?
אני רוצה לבדוק את זה משנות ה-60 ולראות מה השתנה אצלנו.
מעניין, ודברים השתנו.
באמת, אני חושבת, נבדוק את הנתונים ונחליט בעצמנו.
אז בבקשה.
ידוע שיש הכוונה ופיקוח על תכנים וטקסטים, ואתה בטח מכיר בעצמך דוגמאות של שירים שצונזרו. בכל ישראל, סלע אדום.
כן, וכולנו גדלנו על הסיפורים האלה של הצנזורה וכולי, כן, נכון.
נכון, אז הממסד כן יכול לכוון את התכנים והטקסטים שאנחנו שומעים, אבל שלנו באמת יש לו רצון או יכולת לכוון את הסגנון שירה הרצוי, ומה זה, איך זה משפיע עלינו.
זאת אומרת, אמרנו שסגנון נציין של... שבדרך כלל ההקפדה היא על עברית וכולי, אבל את אומרת שגם לסגנון השירה, גם סגנון השירה זה משהו שכן הממסד קצת כיוון את היוצרים.
בהחלט, בהחלט.
מעניין.
האמת שאני די הופתעתי כשראיתי את הנתונים עד כמה ההכוונה ברורה, אבל יכולתי לבדוק את זה מכל מיני פרמטרים, אבל בדקתי את זה מהפרמטר של הגוון קול, וכמובן סגנון השירה. אם זה מערבי או מזרחי, עממי או אומנותי, בעל הכשרה מקצועית מוזיקלית או בלי. אפשר לפרק את זה להרבה גורמים.
מעניין.
בשנות ה-60, אם אני מתחילה משנות ה-60, יש הזדמנות מצוינת לבחון איזה דימוי ווקלי הממסד מטפח, בגלל שיש מסגרות לבדוק דרכן. יש, לפני כן, יש מסגרת מצוינת שאפשר לבדוק דרכה, שזה הלהקות הצבאיות, שהן ודאי איזשהו שופר ברור של הממסד ושל הצבא ושל המדינה, אבל בגלל שזה נושא כל כך מורכב, אז אני כרגע שמה את זה בצד, ואני בוחנת את, את הפסטיבלים. ומשנות ה-60 יש לנו את פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי הראשון. שמעת על זה ודאי.
לא רק ששמעתי, אפילו כן. אגב, שירים מאז שרדו עד היום, היו שם שירים נהדרים.
נכון, בהחלט.
מוכיחו, זאת אומרת, בדיקת האיכות הזו, שוב, עובדה שהשירים האלה שרדו עד היום, אבל מעניין אותי, אז איך הפסטיבלים האלה שיקפו באמת את סגנון השירה העדיף על הממסד באותה תקופה?
אז קודם כל זה יוצר על ידי מחלקת הטקסים של משרד ראש הממשלה, והם בחרו תחרות שירים על ידי ועדה מקצועית בלתי תלויה, שלחו מאות שירים, בחרו 9, ובראש ועדת השיפוט יושב שר הבריאות, זה גם חשוב, הוא חבר קיבוץ והוא גם מנצח. והחברים הנוספים הם פאול בן חיים, שהוא בכיר הקומפוזיטורים האומנותיים הישראלים, המשורר יהודה עמיחי, כלומר ההבדל כבר בין אומנותי לעממי מטושטש, וזה כבר בשם מטושטש, גם זמר וגם פזמון. זאת אומרת, זה גם אמור להיות האמנותי, וזה גם אמור להיות שיקוף של מה שקורה ברחוב, גם פופולרי. אבל כיוון שאני לא מתייחסת לתכנים, אני מתייחסת רק לקול הגברי, ורק okay. למבטאים, כי גם כן להתייחס לאנשים זה נושא בפני עצמו, ואולי נתייחס לזה בהזדמנות אחרת. יש בין 60 ל-61, בשנתיים הראשונות, יש 7 מבצעים גברים, ומתוכם יש 5 בסים. עכשיו, כל אחד מהזמרים...
זאת אומרת, מבחינת האנשים, הלקטורים שם, מי שצריך לשיר זה גבר ובכל בס.
נכון. הם ממש... למה זה מיוחד? בגלל שבס הוא יחסית קול נדיר בטבע, הקול הגברי מתחלק לשלוש קטגוריות, כמו הקול הנשי, יש סופרן שזה הגבוה ביותר, מצו סופרן שזה האמצעי הבינוני, והנמוך יותר שהוא אלט, שמשתלב או חופף לקול הגברי הגבוה שהוא טנור, אז יש בריטון שהוא הנפוץ ביותר בטבע, ואז הבאס שהוא הנמוך ביותר והוא גם הנדיר ביותר. עכשיו לבחירה הזו יש הרבה משמעויות, אם אפשר לשמוע את אחד מהבאסים האלה, צ'ימון ישראלי,
מעניין, כי זה לא נשמע טריוויאלי, בדרך כלל לא נעים לשמוע כל בס בלבד, אנחנו רגילים לטנור כשאנחנו מדברים על שירה, בדרך כלל לא?
נכון, מעניין, אם נשמע את הכל, אפשר באמת להבין מה עבר להם בראש, למה הם בחרו 3/4 מהזמרים בסים.
מעניין מאוד, בואו נשמע.
אנו קוראים עליהם ועוזבים אותם לנפשם. כעבור זמן הם ניצבים מעליהם.
מאוד פומפוזי, מאוד צבאי אפילו, הייתי מעז לומר לאומי, קצת מלחיץ.
חבל שזה מלחיץ אותך, שמעון ישראלי עוד חי, הוא בן 87.
לא, אני מפרגן מאוד, אני מדבר על סגנון השירה, קודם כל אני יודע שכך שרו בעבר, אבל יש בזה משהו מאוד עם פאטוס כזה, מאוד גדול מהחיים.
בדיוק, יש כאן התכונות שאולי אפשר לשייך לו, באמת גדול מהחיים.
כן, בדיוק.
אולי עוד תכונות, יציב.
פחות אישי, פחות קטן.
בטח, לא, הוא לא מרחוב, הוא לא כמו ש... חכה רגע, יש עוד שני זמרים שהם טנורים, כן נבחרו שני טנורים, אחד מהם הוא עלי התאנה המזרחי, זה ג'ו אמר, והשני הוא שמעון בר, שבאמת גם זכה עם ערב בה ב-1960, אבל חיתוך דיבור...
ולמה השתמשת בביטוי עלי תאנה? כי מה? כי זה היה מין מס שהם הרגישו שהם חייבים לשלם כדי שיהיה איזשהו מגוון?
בהחלט, היה לחץ בהחלט, שהם רצו להיות כמה שיותר מגוונים, אבל יש רק זמר מזרחי אחד, וכשאתה מסתכל על הנתונים...
אוקיי, אוקיי.
רק זמר מזרחי אחד, והוא גם כן השיר שנכתב לו, נכתב לידי שלמה הופמן. הוא לא, אני לא חושבת לפי השם שהוא בעצמו ממוצא המזרחי, למרות שהוא כמובן יכול להיות מאוד מושפע מהסגנון ולכתוב בעיצוב של, בדימוי של השיר המזרחי, למרות שזה נכתב, אם אתה תלך להזין לזה, זו תזמורת סימפונית, והשיר עצמו הוא שיר שנכתב לפי כללי המוזיקה המערבית. אבל אני אומרת על התאנה...
זה קצת נשמע השפעה רוסית, יכול להיות, אני שומע כמו מין מקהלות רוסיות כאלה, מין מקהלות צבאיות...
בהחלט, נכון. עלית על זה. זה הפועל הסובייטי החזק והבריא.
כן, בדיוק.
הוא מגלם בגופו.
זאת אומרת, אני מוכרח לומר שיש רצועה שאני משמיע גם לבני את קלינקה, אבל במין פאטוס כזה, גדול מהחיים, רציני מאוד, בלי טיפה של הומור, משהו באמת עם נפח. שוב, יש לזה יופי, אבל זה כמובן סגנון אחד.
אני לא יודעת אם זה פאטוס כמו שבאמת חסר לזה הומור, ועוד יותר חסר לזה משהו שלנו רגיל להיות ה... הוא לא בדיוק פונה לצעירים, זו דמות האב. וכשאתה
נכון,
חושב על זה שהפסטיבל הזה אמור היה לשלב גם משהו פופולרי, הוא בהחלט נכון. היה מאוד פופולרי, הוא הצליח מסחרית, השירים שלו צעדו במצדים, אבל אתה אומר, אוקיי.
זה כי המצד... זה מה שהיה, לא?
בוודאי שהיו גם טנורים, זו בחירה.
כן,
זו בחירה.
אוקיי, מעניין.
היו בריטונים, ולא רק זה, הבריטונים ששרו, אם אני מתייחס, אני יודעת מה, גדעון זינגר הוא גם בס, איל קרווה הוא גם בס, וויליאם וולף ששר בראשון, הוא זמר אופרה בס. הם בחרו במיוחד את הקול הזה, כדי לשדר את ה... אם אתה רוצה, אמרת, פועל סובייטי, אם רצית דמות אב, זה אנחנו, ככה אנחנו נראים, זה הקול שלנו, של הלאום.
קדימה, אבל... קח מהדר ותתחיל לסדר פה את החול או את האדמה.
בדיוק, יש לך כוח פיזי, גם וואו. תשיר בשדה. אבל למה אמרתי על התאנה לגבי ג'ו אמר? בגלל שאחר כך לא הופיע עוד זמר מזרחי. עד 1971 בפסטיבלים, ואני לא לוקחת את אברהם פררש ב-1974, כי הוא גם כן שר בס בסגנון מערבי, אמנם השם אולי קצת מזרחי, אבל הוא לחלוטין זמר מערבי, זמר אופרה מערבי. הוא לפחות עם הקבלה.
ווקל. אני רוצה ברשותך לחתור לסיום ולהבין, הדברים האלה השתנו במרוצת הזמן, נכון?
לא רק זה, אם תחשוב שאנחנו באמצע שנות ה-60, אנחנו עם מרד הנאורים, אנחנו עם הלטר סקלטר של 1968,
נכון.
ויש את מצד הפזמונים, ואנחנו עדיין לא מצליחים להדביק את ההשפעות הבינלאומיות, למרות שאריק איינשטיין ניסה, מבחינה של קול ווקלי, אני מדבר בכלל על ה... סגנון המוזיקלי, הכל הסגנון הווקלי, לקח לו הרבה זמן לצאת מהמוסכמות הממסדיות האלה. הרבה יותר זמן מאשר בחוץ לארץ, ומעניין לשאול למה. אבל אם אתה הולך להיום, ואני מדלגת על גידי גוב והצרידות שלו מ-1987, שזה השירי אלבום מחאה 1987, שנה מאוד טעונה גם פוליטית, אני מדלגת אל היום חותרת לסיום, 2019, יש 10 זמרים במצעד, אף לא להקה צבאית אחת, 10 זמרים גברים, כמה מתוכם בסים?
אני משער שאפס, לא?
יש איזה בריטון אחד, קוראים לו ים רפאלי, 9 טנורים.
כן,
או בריטונים ששרים מאוד מאוד גבוה.
מעניין, וואו.
הם כולם טוב, חותרים אז... למעלה למעלה, גם הטנורים מחפשים ממש את הקצה של המנעד. ועם הפופ האמוני מאוד חזק במצעד, של 2019, אז הם שרים בצורה מאוד רכה, לא פומפוזי, לא עם נפח, כי הם לא מגלמים בגוף ובקול שלהם את האבא, את הלאום, הם הבן, הם הילד, הם המחפשים, אבא, עזור לי, אבא, תנחה, שרים מאוד רך, מאוד...
טוב, אני משער שזו תנועה הרמונית, והדור הבא כבר יהיה שוב אבא, שישיר שירים סובייטים כאלה מלמטה.
אני גם חושבת שזו תנועה גלית, מעניין לראות איך המיינסטרים הופך
כן. מאוד מעניין, וזה באמת, זה תהליך שבאמצעותו אפשר ללמוד על הרבה תהליכים תרבותיים, כמובן שהמדינה עברה וכולי. זה היה מרתק, תודה רבה לך, רונה ישראל, קולת זמרת סופרן, מורה וחוקרת קול במכללת לוינסקי, מנהלת כיתות האומן הבינלאומיות לשירה אומנותית בירושלים. תודה.
תודה לך.
ואנחנו סיימנו את השעה הראשונה מתוך שתיים שלנו. ראשית נספר לכם מיאמל על המשדר, האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה לאיגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאנחנו גם משודרים בשידור חוזר בשבע בערב בכאן תרבות, ואפשר להאזין לשלושה שיודעים כהסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן. אנחנו גם בספוטיפיי וגם באפל. נבזק מיד חוזרים.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, בעוד חודש זה קורה. הרובר החדש של נאסא ישוגר לכוכב הלכת מאדים. מדובר ברכב חלל לא מאויש, כמובן, אין שם בני אדם. והוא ישוגר מקייפ קנברל בפלורידה. מה אנחנו מחפשים שם? מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. שעה שנייה, אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, אנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ושידור חוזר בשבע בערב, במשך שעתיים, ובשעה הזו נעסוק בין היתר בשאלה, מה הופך את הערס של המדוזה הענקית? מדוזה שמשקלה 200 קילוגרמים לכל כך קטלני. בשאלה הזו עוסק מחקר חדש, ואם כבר בעלי חיים, מדוע באוסטרליה בעלי החיים הם כל כך מוזרים? עם השאלה הזאת התמודד הביולוגית ורד שפירה, וגם יישומון חדש עשוי לסייע למי ששמיעתו מוגבלת ורוצה להנות מהופעות חיות. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט בכל זמן וכל מקום באמצעות היישומון של כאן. אנחנו גם בספוטיפיי וגם באפל. מתחילים.
אריאל, listen to me. The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there.
אנחנו רוצים לעסוק במשהו שלא בטוח שמחזק את הטענה שנשמעת בשיר. מה הופך את הערס של המדוזה הענקית, מדוזה ששוקלת 200 קילוגרמים, לכל כך קטלני? עם השאלה הזו התמודדו חוקרים במחקר חדש. המדוזה היא נמו פילמה נומוראי, והיא מוכרת בעיקר לשחיינים מסין, קוריאה ויפן, אותם היא עוקצת כמובן, מאות נעקצים מדי שנה על ידי אותה מדוזה. במסגרת המחקר החדש, המדענים ניתחו את הערס המאוד מורכב מתברר, ומיפו את הערס גנטית וגם ברמה החלבונית. ומה הם גילו? אנחנו רוצים לשמוע מפיו של דוקטור צפריר קופליק, מנהל אוסף הצורבים והמסרקניות במוזיאון הטבע על שם שטיינהרט באוניברסיטת תל אביב, בוגר הפקולטה למדעי הים מכמורת רופין. שלום.
בוקר טוב דודו.
מלחיצה מעט המדוזה ששוקלת 200 קילוגרם והערס שלה הוא מורכב וקטלני.
מלחיץ שאתה בטח שוחה ליד מקרר שכזה בתוך המים ששוקל 200 קילוגרם, ובטח שיש לך נוכחות של מאות ואפילו אלפים רבים של כאלו בתוך המים. האמת שכשמצרפים את המילה קטלנית לנמופילמה, זה קצת, לדעתי זה קצת הגזרה, מכיוון שהמדוזה הזאת היא קטלנית, או בוא נגיד צורבת מאוד, מכיוון שהיא כל כך גדולה. אם אתה משווה את הערס שלה לערס של מדוזה כמו מדוזות קופסה או בוקס ג'לי פיש, הערס שלה ממש לא קטלני, היא לא מוגדרת כקטלנית, היא דומה אפילו למדוזה שלנו פה החוטית נודדת.
לדעתי אתה פשוט עלית על אחד מהכלים החשובים ביותר בתחום הנגשת המדע, וזה הגזמה. נכון, תמיד מגזימים עם כותרות מפוצצות כאלה.
נכון.
אתה צודק לגמרי.
אני מנסה להרגיע.
אוקיי, אבל זה מסקרן מה שאתה אומר. אנחנו מכירים באמת סיפורים על מדוזות אחרות קטלניות הרבה יותר, נכון? קטנות יותר וקטלניות יותר.
הרבה יותר מדוזות שברגע שבאמת אתה מגיע או מגיע לכדי מגע בזרועות הערס שלה, לזרועות לתאים הצורבים, מספר דקות עד חצי שעה, אולי קצת יותר, אתה עשוי למות, ומספר הנפטרים מצריבות של מדוזות שכאלו במזרח הרחוק, באוסטרליה, מגיע לעשרות כל שנה. כלומר, נתונים אחרונים, 60-50 מספר נפטרים כתוצאה מצריבה של מדוזה תקופה, כאשר מדוזה הנימופילמה כל כך גדולה, הצריבות שלהן גורמות בדרך כלל תגובה כמו של החוטית הנודדת, כאבים, שלפוחיות, תגובה אלרגית לרוב, כאשר מדוזה תקופה זה בכלל לא תגובה אלרגית, זה פשוט ערס מאוד 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 חזק שגורם למוות.
וואו, אז בואו נדבר על המדוזה הפחות קטלנית, הענקית כמובן, ובכל זאת, הערס שלה זה משהו שהוא פאר היצירה ברמת המורכבות שלו, נכון?
נכון, הערס הוא קומפלקס של מאות, מאות רבות של ערסים, וחוקרים מנסים כבר מספר שנים לבודד, לדעת בעצם מה גורם, מה המרכיבים הקטלניים בכל המרק הזה של הטוקסינים, והמחקר האחרון שאתה מדבר עליו באמת בצורה, בדרך פרוטאומית של בידוד חלבונים מתוך הערס שנמצא בתוך התאים הטובים, מצאו כ-13 רעלים דומים במבנה שהם באמת גורמים לתגובות הקשות באורגניזמים כמו האדם או יונקים אחרים, במקרה הזה הם בדקו את זה על עכברים, ומהם הם בודדו את המרכיבים הקטלניים ביותר. שוב, כל המטרה הזאת בכדי למצוא איזושהי תרופה, או בוא נגיד נסיוב לטיפול בצריבות של המדוזות האלו. החלבונים האלו, הטוקסינים, עשויים גרום לפגיעה ממברנלית נרחבת ביונק, לדוגמה בעכברים, לקרישות דם.
בוא תסביר לנו מה זה אומר, מהי אותה פגיעה? פגיעה מה, בקרום התא?
בדיוק, בממברנה של התא היא גורמת לפירוק ממברנלי של התא, היא גורמת לנוכחות של חלבונים כמו טרומבין שמעורבים בקרישת הדם, היא גורמת לפגיעה בכלי דם, היא פוגעת בקצב הלב, ממש מרכיבים מאוד 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 נקודתיים. דרך אגב, זה מוביל אותי בכלל לחקר רעלים, שחוקרים מנסים למצוא או לבודד רעלים בכדי ליישם אותם לשימוש תרופתי.
זהו, זה נשמע שבאמת מדובר בבנק של חומרים שאולי אפשר לרתום לטובתנו.
זה מחקרים שנערכים כבר שנים רבות. אתה מוצא רעל או טוקסין שמכוון לפעילות הלב, אם אתה יכול למטרל את הרעל עצמו ורק להשתמש בווקטור, להשתמש בתור כלי כדי להוביל תרופה לאיבר מסוים, מצאת פה בעצם דרך מאוד מאוד מהירה לטפל בחולים עם המנגנון שקיים בטבע כבר מיליוני שנים, אבל ללא ההשפעה השלילית של אותו מנגנון, של אותו רעל.
אז נשמע שבאמת אפשר לגנוב מהם את הפטנטים, ומה שנשמע לנו קטלני, או אולי שוב קטלני בהגזמה, יכול להיות משהו שאפשר כן לרתום לטובתנו.
השימושים הם רבים מאוד ואין סופיים. כבר שנים רבות גם חוקרים ישראלים עוסקים בשימוש בכלל במנגנון של תת צורב, שזה מנגנון די משוגע ביעילותו ובמורכבותו, לשימוש קוסמטי ותרופתי. תחשוב על מזרק מולקולה, מזרק תאי בגודל של תא, שאתה יכול למעשה להוציא ממנו את הערס ולהכניס פנימה איזשהו חומר לטובתנו, וואו. איזושהי תרופה לצורך העניין.
זאת אומרת, לא רק החומרים, גם את הקונסטרוקציה.
כל הקונסטרוקציה, וואו. והחומרים עשויים לשמש, זה פשוט בנק עצום של חומרי וואו. טבע שרק נמצאים שם, שנחקור אותם ונוכל ליישם אותם.
שמע, אני מוכרח לשאול שאלה שמנקרת במוחי. איך יכול להיות שיצור שהוא נחשב ליחסית בסיסי, פיתח חומרים כל כך מורכבים, שוב, לא נאמר קטלנים, אבל מורכבים, איך זה יכול להיות שהאבולוציה שם פעלה דווקא באזורי הערס?
אני חייב לומר שלי אין תשובה לזה. אני בספק אם לחוקרים נוספים תהיה תשובה, וכמו אתה יודע, יש את הלוגו הזה שאומר לך, מדוזה שורדת, מדוזה שזה יצור ללא מוח, שורד כבר 650 מיליון שנה, אז זה נותן תקווה להרבה מאוד אנשים. אין לנו מושג למה ואיך התפתחו המנגנונים האלו. העובדה שהם פשוט מטורפים במורכבותם, ואני גידלתי מדוזות במעבדה, הפלסטיות או הגמישות, היכולת של הייצור הזה להשתנות עם סביבתו, רק מרמזת באמת על היכולות שלו בפיתוח ברמה התאית ומולקולרית.
וואו, מאייטם של הפחדת הציבור, כי אנחנו תמיד כשמדברים על קטלניות, כפי שאמרת והערת בצדק, אנחנו מדי פעם גם זוכים לכל מיני תגובות, במיוחד של גולשים שטוענים שמגזימים. אנחנו משתדלים לא להגזים, אבל לפעמים כדי לייצר כותרת בהרבה מאוד אייטמים מדעיים קצת מגזימים, משתדלים לא לעשות את זה בכל מה שקשור לתרופות ומחלות וכולי, אז במקרה הזה לא הקטלניות אלא המורכבות, ויש אפילו יופי בחומרים האלה שאיכשהו האבולוציה יצרה אותם בקרב אותן מדוזות ענקיות, ששוב, הן לא קטלניות יחסית למדוזות אחרות. תודה לך על השיחה הזו, דוקטור צפריר קופליק, מנהל אוסף הצורבים והמסרקניות, מוזיאון הטבע על שם שטיינרד באוניברסיטת תל אביב, בוגר הפקולטה למדעי הים, מכמורת רופין, תודה לך.
תודה, דודי, יום טוב.
בעוד חודש זה קורה. הרובר החדש של נאסא ישוגר לכוכב הלכת מאדים, רכב חלל לא מאויש, ללא בני אדם, שישוגר מקייפ קנברל שבפלורידה. מה אנחנו מחפשים שם הפעם, והאם מדובר בסיור לוקיישן לקראת מעבר דירה של כולנו לכוכב הלכת האדום? שלום ליואב לנצמן, מהנדס ויזם חלל לשעבר, סגן מפקד משימת בראשית לירח. שלום.
שלום, בוקר טוב.
ראשית, אולי תלמד אותנו, או לפחות אותי, מה זה רובר? ניסיתי למצוא את המילה העברית לרובר, אני מודה שהתקשיתי בך.
אתה צודק, אני גם לא מצאתי מילה טובה לזה. זה מין רכב שטח רובוטי שנוסע על כוכב לכת אחר או על הירח. אז נקרא רובר.
ורובר כזה ישוגר בעוד כחודש, לדעתי זה ב-20 ביולי, נכון?
נכון, אז תחילת חלון ההזדמנויות לשלוח דברים למאדים השנה, ולמשך כ3 שבועות, ולכן 20 ביולי לכל המוקדם.
מה זה אומר חלון הזדמנויות? מה הוא אותו חלון? למה זה קורה?
כי בשביל להגיע למאדים צריך שהמיקום של כדור הארץ ומאדים יהיה מאוד מסוים, בשביל שאפשר יהיה להגיע לשם עם הכוח של הטיל שמשגר את את החללית הזו. אם היה לנו טיל הרבה יותר חזק, שאין כאלה, אבל אילו היה כזה, אז אפשר היה לשגר גם בהזדמנויות אחרות. אבל בשביל לחסוך בדלק בעצם, בשביל להתכנס למסגרת של הטילים הקיימים, יש אילוצים. והאילוצים האלה אומרים שיש 3-4 שבועות, פעם ב-26 חודשים, ולכן מתכננים את משימות המאדים לזמנים האלה. ולכן זה לא יהיה הדבר היחיד שישוגר למאדים השנה.
אוקיי, טוב, אנחנו בכלל שומעים יותר ויותר על התעניינות בכוכב הלכת מאדים. הרובר הזה יעבור 130 מיליון קילומטר, ובסופו של דבר ינחת על פני השטח שם, נכון?
נכון, הוא ינחת במקום שנקרא מכתש ג'זרו, מקום שעדיין לא ביקרנו בו במאדים, וזה מקום שבעבר הקדום של מאדים היה מוצף מים, היה חלק מאוקיינוס ושפך של נהר שמתנקז לשם, ולכן זה בדיוק המקום שבו יהיה מעניין לחקור האם באותו עבר רחוק היו גם יצורים חיים על פני מאדים.
וואו, שישר לעניין, זו שאלת השאלות.
כן, והרבה מדענים יגידו סוף סוף. היה ניסיון אחד למעשה בנחיתה המוצלחת הראשונה למאדים בשנת 1976, היו שתי נחתות וייקינג של נאסא שנחתו שם, לא שם בדיוק, אבל במקומות אחרים במאדים, עם ציוד לבדיקה של אותם דברים, לבדוק אם הייתה ביולוגיה, אם קיימת ביולוגיה פעילה על מאדים כרגע, והתוצאות שלהם לא היו מספיק מובהקות. יש דעות לכאן ולכאן אם הם באמת מצאו חומרים אורגניים או לא. עדיין יש ויכוחים על זה, אבל עכשיו אנחנו הולכים לשם ציוד מודרני, ועם יכולת באמת לעשות את הבדיקה הזו, ועוד המון יכולות אחרות שלא היו בעבר.
שהכוונה היא לכך שדגימות גם ישוגרו בחזרה לכדור הארץ, או שהבדיקות תארכנה רק באמצעות איכשהו תקשורת לשם?
אז נכון לעכשיו עוד אין את היכולת להמרים ממאדים. זה משהו שמצפים שיהיה קיים בהמשך, וזו טכנולוגיה שעדיין לא בשלה. ולכן מה שהרובר הזה יכול לעשות זה לאסוף, הוא כאמור נוסע ממקום למקום, אוסף דגימות מעניינות, הוא יכול לבצע מדידות במקום בשביל לבדוק האם קיימים כל מיני חומרים שיכולים להעיד על קיום ביולוגיה כזו, או כל מיני מאובנים של בקטריות מהתקופה העתיקה הזו. ואת הדגימות המעניינות האלה הוא יכול לשים במין קפסולות כאלה ולהשאיר אותם במקום בשביל שמשימה עתידית תוכל לאסוף אותם ולשלוח אותם חזרה לכדור הארץ. אז נכון עכשיו יש לו הרבה יכולות שחלקם דומות למה שהיה ברובר הקודם בקיוריוסיטי שנחת על מאדים ב-2012 ועדיין היא פעילה שם. אבל קיוריוסיטי הייתה מעבדה כימית ביולוגית, עכשיו זה מעבדה ביולוגית. אז היכולות מותאמות, משופרות כמובן, ומותאמות לביצוע המשימה של חקר העולם הקדום שהיו מאדים.
שמע, מסקרן מאוד, מי יודע מה ימצאו שם? כל מי שגדל סרטי מדע בדיוני וכו', יש בליבו תקווה שימצאו שם איזשהו אפילו רמז או ראייה ביולוגית כלשהי.
נכון, נכון, כי גילוי כזה זה יהיה אחד הגילויים החשובים ביותר בתולדות האנושות, אם לא הגילוי החשוב ביותר, כי יש לזה הרבה משמעויות על הקיום שלנו, על איך אנחנו הגענו לפה, נופרנו פה וכן הלאה. שווה לציין שבנוסף למכשור הזה, יש לרובר הזה גם, הוא נושא איתו מסוק קטן, שזה משהו זה בעצם יהיה כלי הרכב המעופף הראשון על מאדים, או כלי הרכב האווירודינמי הראשון על מאדים, זה אף פעם לא נוסע בעבר. למאדים יש אטמוספירה כל כך דלילה, שבעצם שום כלי רכב מכונף רגיל לא יכול לטוס ים, הוא לא יכול לייצר עילוי מספיק, אבל הצליחו לפתח מסוק שעם מהירות סיבוב מספיקה ועם כנפיים מתאימות יכול ככל הנראה לעופף שם, ואם הוא יצליח, זה בעצם הדגמה של היכולת הזו, אם הוא יצליח, אז הם יוכלו לסייר בשטח באמצעות המסוק ולקבוע בצורה יותר מדויקת לאן לשלוח את הרובר, כי הזמן שלו בסופו של דבר הוא מאוד יקר שם, כל זמן השהות שלו. אז צריך לדעת לנווט אותו בצורה נכונה.
וואו, מנווט מכדור הארץ. כמה זמן לוקח לרובר כזה להגיע למאדים אם השיגור יהיה ב-20 ביולי? אלה חודשים, נכון? מדובר ב...
נכון, נכון. הנחיתה תהיה בפברואר. כן, אז זה חודשים של מסע. והפי שלו הוא כמובן שלב הנחיתה, שזה מה שכינו בנחיתה של קיוריוסיטי 7 דקות של האימה. בגלל שהנחיתה, זה כמו שאמרת קודם, זה אולי קצת סופר דרמטיות, אבל זה באמת תהליך מאוד מאוד מורכב של הנחית רכב ששוקל טונה על מאדים, כי צריך בשביל זה גם לבלום את המהירות המסלולית באמצעות מגן חום, ואחר כך לפתוח מצנח ענק, זה מצנח של איזה 20 מטר בקוטר, בשביל לרדת ממהירות אלכוהולית לתת-קולית, מצנח אלכוהולית, כן?
וזה משהו שקורה מעצמו כזה, או שמישהו מכוון את זה מכדור הארץ?
לא, אוטונומי לחלוטין. זה בדיוק הנקודה. וכל התהליך הזה שמסתיים ברקטות ובהורדה באמצעות קבל של כמה מטרים האחרונים, הדברים האלה צריכים להיות אוטונומיים לחלוטין, בגלל שבמרחק של מאדים לוקח כמה דקות לאור או לשידורי הרדיו להגיע חברה לכדור הארץ. אז בשלב שעל כדור הארץ יראו את הרכב הזה נכנס לאטמוספירה של מאדים, הוא במציאות כבר נמצא על הקרקע. שלם או לא. אז בגלל זה הם קראו לזה ככה. ובגלל שזו הייתה הצלחה פנומנלית במשימה הקודמת, אז הם משחזרים את זה עכשיו, כי זה נורא מסובך, אבל הם הוכיחו שזה אפשרי, וזו באמת שיטה טובה בשביל להנחית דברים בצורה בטוחה על מאדים, כי למעשה אין דרך טובה יותר כרגע.
טוב, אנחנו כמובן נעקוב, אנחנו כותבים ביומנים שזה קורה ב-20 ביולי, אנחנו מקווים, שוב, בתקווה שזה באמת יקרה באותו יום, אנחנו נעדכן ונתרשם מהדבר המדהים הזה. תודה רבה לך, מהנדס ויזם החלל יואב לנצמן, לשעבר סגן מפקד משימת בראשית לירח. תודה לך.
תודה ולהתראות.
ואנחנו בפינת הקיימות שלנו, שמע, אין על כדור הארץ שלנו ביקום, ואנחנו רוצים לדבר על פרויקט בינלאומי שמנסה לגייס בני נוער לטובת פיתוח פתרונות בתחום הקיימות. שלום לאיש ולאגדת הקיימות, יאיר אנגל, מנכ"ל קיימה, מרכז התכנון ועיצוב מקיים ומעצב, שלום לך.
שלום רב, מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלום כדור הארץ שלנו?
לא משהו, אני חושב. כדור הארץ בסדר, אבל אנחנו דואגים בעיקר לנו, ואיך נמשיך לחיות בו, כל עוד אנחנו לא עוברים למאדים, כן? היום אני רוצה לספר על תחרות מעוררת השראה, שהיה לי גם הכבוד והעונד להשתתף בה. התחרות הזאת זה תחרות של משרד החינוך, קק"ל, בהובלת המדען הראשי של קק"ל, ושל משרד החוץ, בעצם של המשלחת הישראלית לארגוני האום ברומא. ואולי לא יודעים, אבל יש ברומא יושבים שלושת ארגוני האום שעוסקים בחקלאות ומזון. המשלחת הישראלית היא בראשות שגרירת ישראל במשלחת יעל רובינשטיין, ואת הפרויקט הזה הובילה ומובילה מיכל ויה, נציגת ישראל לארגוני האום. ובעצם התחרות הייחודית הזאת, שאני לא חושב שהיא קרתה באף מקום בעולם, מתעסקת ביעדי פיתוח בר קיימא של האום, והזמינה את התלמידים, תלמידי תיכון ישראלים, למצוא פתרונות שיובילו להשגת היעדים האלה.
עכשיו, זה לא משהו כללי קצת? שוב, מדובר על תחום הקיימות והוא תחום מאוד רחב.
מאוד, מאוד מאוד רחב, ובעצם ה-SDGs, יעדי פיתוח בר קיימא, הם כוללים 17 יעדים שהאום קבע. דיברנו על זה בעבר, אני אגיד את זה ממש בקצרה, שבספטמבר 2015 כל מדינות העולם בעצם אימצו את אג'נדה 2030 לפיתוח בר קיימא, או פיתוח מקיים, כמו שאנחנו קוראים לזה. והאג'נדה הזאת יש בה 17 יעדים, של היעדים האלה יש מטרות ומדדים, ויש 169 מטרות ו-230 מדדים למעקב ההתקדמות של הטיפול בזה. ויש שם כל מיני יעדים שונים. עכשיו, רק להיות ברורים, ב-2018 ממשלת ישראל, ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, מינה צוות עבודה בנושא הזה, וביולי 2019 הממשלה שלנו אישרה להטמיע את המדדים האלה בתוכניות של הממשלה. זאת אומרת, זה מתוקצב וסגור ומוחלט, יש החלטת ממשלה בעניין הזה. ובין היעדים האלה יש אנרגיה נקייה, תעשייה וחדשנות, שוויון מגדרי, וכל קבוצה בעצם הייתה צריכה לבחור מדינה מתפתחת בעולם, ולבדוק את האתגרים שלה, לחקור את האתגרים שלה, ולהציע תוכנית של איך הם יכולים לשפר את זה, איך ישראל במסגרת הובלה של הילדים האלה, תוביל את השינוי הזה במדינה מתפתחת, שישראל משתפת איתה פעולה. והרעיון היה שבעצם ב-2030 החבר'ה האלה יצטרכו להיות אלה שיובילו את התחום הזה, ולמה לא להתחיל את זה עכשיו? לא שומעים, אנחנו מדברים כל הזמן על הנוער, אבל הנוער הזה אמור להיות המבוגר אחי, ואנחנו צריכים לעודד אותו ולאפשר לו להיכנס לעניינים האלה.
וניכר שבני נוער הם כן בעניין של קיימות, נכון? הם מאוד מודעים.
מאוד מודעים, מאוד מובילים את זה, ואנחנו הזכרנו פה הרבה פעמים, אני מניח את גרטה טונברג משוודיה, שהיא היום בת 17, אבל היא עשתה שינוי מאוד מאוד מסיבי בעולם, בתור ילדה אחת שלקחה על עצמה פעולה, וגם בישראל יש המון מעורבות של חבר'ה צעירים. בקיצור, בצורה מאוד מפתיעה הוגשו משהו כמו 100 פרויקטים. זה אומר ש100 בתי ספר עבדו בקבוצות עבודה של 4-4 תלמידים בהנחיה, והיה שלב חצי גמר, ואליו עלו 15 קבוצות, ומתוכם נבחרו 3 קבוצות עיקריות שבדצמבר הקרוב, אם תרצה הקורונה, יציגו את הפרויקטים האלה בשגרירות באום ברומא. הפרויקט השני שאני רוצה לספר עליו אולי קצת יותר בהרחבה, זה פרויקט שנקרא Green Gold, שזה פרויקט של אשכול פיס למדעים ואומנויות באול שם ברמת גן, ואני הנחיתי אותו. שלושה תלמידים, ישי לינזן גירון, אוהד סולומון גלייכר ואורן רוזנמן, בהנחיה בהובלה של מנהלת האשכול דוקטור מאירה אוסטר, והמיזם שלנו הוא מציע פתרון חדשני מקומי לבעיה עולמית שזה פסולת אורגנית. למעשה דיברנו בעבר על הדברים האלה, המיזם שלנו משתמש ברימות של זבוב ה-BSF, זבוב החייל השחור, וביחד עם התלמידים פיתחנו מחולה, מחולה כמו מחולה שיפינג קונטיינר, מחולה של הובלה, שהופכת, יש כאלה מתבלות די במהירות ואז יש הצפה של כאלה, והרעיון שאפשר להציב את המחולה הזאת ליד שוק או סופרמרקט, אפשר להעביר אותה כמובן על מסעית ממקום למקום, תוכנים לתוכה את כל שאריות המזון האורגני, והרימות של הזבוב הזה מעקלות את הפסולת האורגנית, הופכות אותה לקומפוסט מאוד איכותי, והן עצמם הופכות להיות פרוטאינים למזון לבעלי חיים, במקום לגדל מזון במיוחד.
עכשיו,
מה שיפה בפרויקט הזה, שעשינו אותו בשיתוף עם סטארט-אפ ישראלי מדהים, שקוראים לו פריזם, שהוא מפתח טכנולוגיות מאוד מאוד ייחודיות בעולם, שעוסקות בזבוב החייל השחור, ובייצור פרוטאינים למזון. שיתפנו פעולה עם חברה מיוחדת שמתעסקת לייצור מזון לבעלי חיים ממקדוניה, והפרויקט שלנו הוא בשיתוף עם שגריר ישראל במקדוניה, לצפון מקדוניה, דן אוריאן, שהוא גם מנכ"ל מחלקת מדינות הבלקן, והסיפור הזה ממש יכול ליצור, אנחנו עכשיו מנסים למצוא מימון כדי להרים את התוכנית הזאת שהיא תקרה עכשיו ממש, ומחולה כזאת היא אמורה לעלות משהו סביבות $14,000, והיא יכולה להחזיר את המחיר שלה, את המחיר של ההשקעה שלה, תוך חצי שנה. והדבר המדהים הוא שאם אנחנו מדברים פה כל הזמן על כלכלה מעגלית, שזה מה שאני עוסק, זבל הופך פה בעצם לאוצר. אתה לוקח, במקום שהוא הופך להיות בעיה, הוא הופך להיות הבסיס לייצור קומפוסט ולייצור מזון לבעלי חיים.
די מדהים, לפחות מה ששמענו. תודה רבה לך, המעצב יאיר אנגל, מנכ"ל קיימה, המרכז לתכנון ועיצוב מקיים. תודה רבה לך.
תודה לך.
ואנחנו בפינת הביולוגיה שלנו, והפעם אנחנו רוצים לעסוק בשאלה, מדוע באוסטרליה יש בעלי חיים כל כך מוזרים? כמובן שמבחינתם אנחנו המוזרים והם הלא מוזרים, אבל הביולוגית ורד שפירה תצטרך להתמודד עם השאלה הזו ממכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
שלום, שלום.
יש שם בעלי חיים מוזרים? כן. ארסיים
כן,
מאוד,
וזה...
קנגרו וכולי.
ואני רוצה דווקא להתחיל מנמצא ממש במאמר של השבוע האחרון, שככה מדבר על זה שגילו דינוזאור טורף, מאובן כמובן, בגודל של טירקס, פעם ראשונה שמוצאים מאובן שכזה באוסטרליה. ודווקא משם אני רוצה להתחיל את הסיפור שלנו, כי זה מאובן שנמצא בקווינזלנד, בצפון מזרח אוסטרליה, וכדי לעשות סדר בסיפור הזה, אז נגיד שהם לא מצאו מאובנים של עצמות, אלא עקבות. והמאובן הזה גם לא התגלה עכשיו, אלא זה היה המחקר שעכשווי, שהלך ובדק ממצאים ישנים, ממצאים של עקבות מאובנות שנמצאו במכרות ברחבי אוסטרליה, והמאובנים האלה היו מאוחסנים במשך שנים במרתפים ובמדפים של מוזיאוני טבע ומוזיאוני מדע באוספים, ו... מה שהחוקרים עשו היה לחזור אל אותם מלבנים ולבחון אותם מחדש בכלים מחשביים, כי מאז שמצאו אותם ויחסנו אותם, אנחנו למדנו המון על איך אפשר להפיק מידע מעקבות מלבנות. כי אפשר למשל לדעת על מבנה החיה, ואפשר לייצר מודלים על יכולת התנועה שלה, כמובן על הגודל שלה, אפשר ללמוד על האקולוגיה, אפשר לדעת אם היצור מסתובב בקבוצות, אם הוא נלחם, אם אנחנו מוצאים לפעמים עקבות של זירת קרב, והמאמר הזה בעצם לוקח נמצאים ישנים, מסתכל עליהם בכלים חדשים, והוא מלמד אותנו שבתקופת היורה הסתובבו דינוזאורים בגודל של טירקסים באוסטרליה. ואנחנו נזכיר שנייה, אני בכוונה מתחילה עם הדינוזאורים, כי התקופה הסוערת הזאת, העידן הזה של הדינוזאורים, הוא עידן המזוזואיקון, והוא התחיל לפני 250 בערך מיליוני שנים, ועד לפני כ-66 מיליוני שנה, והעידן הזה מחולק לשלושה צורים, טריאס, יורה וקריטיקון, ואנחנו מכירים את השמות, אבל אחד מהאפיינים של התקופות האלה זה התזוזה של היבשות. כי בתור הטריאס אנחנו מדברים על יבשת אחת ענקית.
זאת אומרת שאוסטרליה לא הייתה יבשת מבודדת אז.
נכון, יבשת אחת ענקית שבעצם החלוקה, אפשר להגיד של היצורים החיים, הייתה יכולת תנועה בין כל, בין כל היבשות, בין כל החלקים. בתור היורה, אז יש חלוקה לשתי יבשות גדולות, גונדואנה ולאורסיה, ואוסטרליה דווקא שייכת אל גונדואנה, יחד עם עוד חלק מהיבשות, ובקריטיקון יש כבר חלוקה ליבשות כפי שאנחנו מכירים אותם היום. והתקופות האלה, מכיוון שאנחנו מדברים על מיליוני שנים שבהן הסביבה משתנה בהדרגה, גם הסביבה, התקופות מתאפיינות בבעלי חיים שונים, כי היא אבולוציה. עכשיו, אוסטרליה כמו כל היבשות מתחילה כחלק מפנגיה, בטריאס ובתור היורה, כשפנגיה נחלקת לשני חלקים, היא חלק מגונדואנה, יחד עם דרום אמריקה ואפריקה ואנטארטיקה וגם קצת מהודו, ובקריטיקון כשמתחילה היפרדות ליבשות נפרדות, למעשה היא מתחילה להיפרד לאזור שהוא נפרד, ורק לפני כ-50 מיליון שנה אוסטרליה נשארת לגמרי לבד כפי שאנחנו מכירים אותה היום. והמאובן הזה, שהוא מתקופת היורה, הוא מתקופה שבה אוסטרליה הייתה עדיין מחוברת ליבשות אחרות, כך שהיא לא הייתה מבודדת כפי שהיא היום, והסקר הזה של העקבות מראה שהיו שם כל מיני גדלים של דינוזאורים טורפים, מגודל של אמו, כלומר משהו שהוא דומה ליעל, ועד לדינוזאור טורף בגודל של טירקס, והעקבה הזאת שהיא בגודל של 80 סנטימטר, מתוארכת לפני 160 מיליון שנה, כלומר, אפילו לפני כ-90 מיליון שנה, עוד לפני שאנחנו מוצאים את הטירקסים של צפון אמריקה. אז זה חייב להיות מין שהוא מין אחר. הוא כנראה גם מהעקבות אנחנו לומדים שהוא היה יותר צר ומאורך, וחושבים שהוא נע במהירות של כ-35 קמ"ש, כלומר הוא רץ יותר מהר מבן אדם כשהוא רץ, וזו הפעם הראשונה שמוצאים איזשהו עדות לדינוזאור גדול טורף באוסטרליה. זה ההתרגשות מהמובן. אבל אנחנו אומרים שבאוסטרליה יש חיות משונות, ואולי הכי משונות מכל מה שאנחנו מכירים על פני כדור הארץ.
וזה קשור לעובדה שמדובר במקום שהוא מבודד?
אז מבודד, אבל הוא לא תמיד היה מבודד. כי אנחנו מכירים את חיות הכיס, את הקנגורו, הקואלה, אנחנו מכירים את יונקי אביב, את הפלטיפוס ואת האקידנה, וזה מתחבר לסיפור שלנו. כי אמרנו שלפני משהו כמו 200 מיליון שנה, אוסטרליה הייתה חלק מגונדואנה שהכילה עוד יבשות, הכילה את אפריקה ואת דרום אמריקה, ואת אנטארטיקה, ולאט לאט היבשות האלה מתחילות להיפרד, ורק לפני כ-50 מיליון שנה אוסטרליה מתבודדת משאר היבשות והופכת להיות לחלוטין מבודדת כפי שאנחנו מכירים אותה היום. ובשלב הזה, אם לא יכולת לעוף או לשחות, אז נתקעת על היבשת הזאת. וזו נקודת ההתחלה האבולוציונית של אוסטרליה כפי שאנחנו מכירים אותה כאזור מבודד. ובתקופה הזאת, כשאוסטרליה מתחילה להיות מבודדת, יש כבר יונקים. ויש, אנחנו מכירים שלושה סוגים של יונקים. יש לנו את יונקי השיליה, שהם כמונו, שהם יונקים בעלי שיליה, שהעובר מקבל את כל המשאבים שהוא צריך בזמן ההיריון מהאם דרך השיליה. יש לנו יונקי כיס, שמתאפיינים בזה שהעובר נולד בפעם הראשונה, ואז עובר אל הרחם השני, אל הכיס, ושם ממשיך את ההתפתחות שלו.
זה ממש המשך של שהות ברחם, נכון?
נכון, איזשהו המשך הריון, שהוא הריון חיצוני מחוץ לרחם. ויש לנו את יונקי אביב, שהם הכי משונים, כי הם נולדים מתוך ביצה. כלומר, הם מטילים ביצים, אבל הם מניקים את הצאצאים שלהם בחלב. עכשיו, בנקודת ההתחלה הזאת, על כדור הארץ אנחנו מכירים, אנחנו יודעים שיש כ-90% יונקים שהם יונקי שליה, פחות מ-10% הם יונקי כיס, וממש יש לנו מעט מאוד, כ-3 מינים של יונקי ביב. אבל באוסטרליה לא רק שיש את שלושת הסוגים האלה בו זמנית באותה יבשת, יש לנו גם את היונק הדומיננטי באוסטרליה, הוא יונק הכיס ולא יונק השיליה. וזה מעלה את השאלה איך זה קרה. ואחת ההשערות הייתה שבהתחלה, כשהאוסטרליה מבודדת משאר היבשות, אולי היו שם בעצם רק יונקי כיס שנתקעו שם, ובגלל זה רק הם שרדו שם. אבל זה כנראה לא נכון. כי בסוף שנות ה-80, מצאו מאובן של יונק שיליה באוסטרליה. אז או יש לנו שני סיפורים, או שבעצם היו מעט מאוד יונקי שיליה באוסטרליה, והרוב היו יונקי כיס, ולכן הם אלה ששרדו טוב יותר, או שהיו יותר והיה איזשהו יתרון שאנחנו עדיין לא יודעים להגיד מהו ליונקי הכיס, ולכן הם אלה שהיום שולטים ביבשת. אבל באמת האבולוציה ממשיכה בשלב, והסיפור כאן, יש לנו איזושהי מעבדה, שהיא מעבדה אבולוציונית של יבשת שנפרדה מכל השאר, והאבולוציה ממשיכה בה בדרך משלה, ובגלל שאוסטרליה כל כך רחוקה, אז היא קיבלה כיוון שהוא לגמרי עצמאי. וגם החיות הפרה-היסטוריות באוסטרליה היו גדולות ומשונות. אם לנו יש ממוטות ומסטודונים, אז באוסטרליה הסתובבו קנגרו ענק בגודל 2 מטר, וומבט שמזכיר דוב, וכשבני אדם מגיעים, ספק אם זה בני אדם וצייד, או איזשהו שינוי אקלימי, זה כך 50,000 שנים, המגפאונה, אותן חיות ענקיות, אותם כיסאים ענקיים, נכדים, ומי שנשאר אלה היצורים שאנחנו מכירים היום, קואלות וקנגרואים הקטנים יותר. עכשיו, יכול להיות שזה צייד שהחיד את המגפאונה, את אותן חיות ענק, אבל גם יכול להיות שמדובר בשינוי אקלים, כי בגלל שאוסטרליה היא אזור קרקע מאוד גדול, שאזור המים שלו רק מסביב, כלומר הקו החוף שלו רק מסביב, אז החלק הפנימי הוא אזור צחיח, וגם אין לה כל כך הרבה הרי געש או רעידות אדמה שיכולים ככה להזיז את העניינים ולהכניס עוד נוטריאנטים לאזור, ולכן אנחנו מדברים על אזור שהתנאים בו הם תנאים קשים, גם מבחינת אקלים וגם מבחינת משאבים של חקלאות או של משאבי טבע.
אבל לא ממש יודעים למה הם נעלמו.
יש
החיות הגדולות, כן,
החיות יש הגדולות נעלמו גם בשאר העולם, זאת אומרת זו מגמה שאנחנו רואים אותה גם בשאר העולם, וגם באוסטרליה קרה אותו הדבר. אז יכול מאוד להיות שזה צייד, כי בני האדם איך הגיעו לשם והחלו להשתלט, ויכול להיות גם שזה איזשהו שינוי אקלים, אבל כנראה שהתשובה היא איפשהו בין השניים, וזה גם וגם. אבל כנראה שכשהשינוי האקלימי הזה קורה, והאזור הופך להיות צחיח יותר וקשה יותר למחיה, אז היה איזשהו יתרון לבעלי חיים שצורכו מעט אנרגיה, והיו מותאמים באופן מושלם לסביבה שבה הם חיים. אז יש לנו את הקואלות שמסוגלות לאכול על אקליפטוס וכמעט לא לשתות בכלל, יש לנו את הקנגרואים שמותאמים מאוד לסביבה שלהם, ואנחנו מקבלים בעלי חיים שהם מאוד מותאמים לתנאים הצחיחים, לתנאים הקשים שנשארו באוסטרליה. ותוסיף לזה גם את העובדה שכמעט ולא היו שם טורפים. כלומר, יש לנו את זאב הכיס, אותו זאב תזמני שנחד לזה בני אדם בתחילת המאה ה-20, אבל אין כמות טורפים כל כך גדולה כמו שהייתה בשאר היבשות, ולכן זו כנראה עוד אחת מהסיבות שאותם כיסאים כל כך הצליחו, והגענו למצב של החיות המשונות כפי שאנחנו מכירים אותם היום.
טוב, אז הנה ההסבר לחגיגת המוזרות הזו, שאת קוראת שיש להוקיע כמובן מהיבש.
חגיגה של אבולוציה.
ודאי. תודה רבה לך ביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון, תודה.
תודה לכם.
יישומון חדש עשוי לסייע למי ששמיעתו מוגבלת ורוצה להנות מהופעות חיות. ליישומון קוראים בית עיר, ואנחנו שמחים לומר שלום למנכ״ל ומייסד בית עיר איתמר גבאי, שלום.
אהלן דודו, בוקר טוב.
בואו למד אותנו איך אפשר להנות מהופעה חיה באמצעות היישומון הזה. זה לא רק יישומון, נכון? זה משהו שמתחבר לאוזן, זה לא אפליקציה רק בטלפון.
נכון, אני אסביר. אז בראש ובראשונה חשוב להגיד שבית עיר היא חברת סטארט-אפ ישראלית שהוקמה במטרה להפוך את חוויית השמע של כבדי השמיעה לנגישה ועצמאית באמת, וזה פוגש אותנו במגוון מאוד רחב של סיטואציות במרחב הציבורי היומיומי. זה יכול להיות בתיאטרון, בבתי הקולנוע, בהופעות, באוניברסיטאות, מוזיאונים ואפילו בתחבורה הציבורית. ולצערי היום עברו הרבה מאוד אנשים שחווים ירידה בשמיעה, זו משימה יומיומית לא פשוטה בכלל, וכאן בית עיר בעצם נכנסת לתמונה. האפליקציה שלנו מאפשרת לכל אדם להאזין לתכנים קוליים בלייב באמצעות הסמארטפון האישי שלו, באופן נורא נורא נוח וידידותי, כאשר כל הסאונד מותאם לדפוס השמיעה הייחודי של המשתמש.
ואיך זה קורה? זאת אומרת, איך מקור הסאונד נקלט בטלפון?
אז בעצם מהרגע שהותקנה מערכת בית עיר במקום המונגש, משתמש שייכנס לאולם, פשוט יוכל להתחבר באמצעות האפליקציה שלנו אל מערכת הנגישות שהותקנה בו. האפליקציה מזהה באופן אוטומטי לחלוטין כניסה לאולם, ומתממשקת באופן ישיר לרשת היהודית שלנו, שמנגישה שם את התוכן הקולי ישירות לסמארטפון של המשתמש. מה שנשאר למשתמש עכשיו זה פשוט לחבר את האוזניות שהוא אוהב, או את מכשיר השמיעה האישי שלו, ופשוט ליהנות מחוויית סאונד מדהימה.
ושוב, כל אחד יכול לכוון לעצמו את הסאונד בעוצמה שהוא רוצה, בצורה שהוא רוצה וכולי.
לחלוטין. כן, אנחנו וואו. בעצם פיתחנו כמה כלים באפליקציה שמשדרגים את החוויה מעבר לסטרימינג שאנחנו מבצעים, ואנחנו בעצם מתאימים את הסאונד לדפוס השמיעה האישי של כל משתמש. יש לנו כמה תהליכים בתוך האפליקציה, ביניהם בדיקת שמיעה נורא פשוטה וידידותית, שהיא בעצם מייצרת סוג של אודיוגרמה, ולפיה יש לנו אלגוריתם שמתאים את הסאונד בצורה מדויקת ואינדיבידואלית למשתמש עצמו.
וואו, עכשיו צריך שהמקומות עצמם, נכון, בתי קולנוע, תיאטראות וכולי, יתחברו למערכת הזו שלכם, ואז עבורי זה יהיה שקוף, כמי שמגיע נכון. עם הטלפון שלי.
נכון, לחלוטין. חוק הנגישות היום בישראל בעצם מחייב מוסדות ציבוריים, פנאי וכן הלאה, להיות מונגשים עבור אוכלוסיית כבדי השמיעה, והמערכת שלנו בעצם באה ולוקחת את זה כמה סטפים קדימה, ובעצם מאפשרת למשתמש להגיע עם הסמארטפון האישי שלו, ופשוט להיות רגוע ושלב לחלוטין, שהוא יוכל לשמוע היום וליהנות בדיוק כמו כולם.
אנחנו רוצים לצרף אל השיחה הזו את הבעלים של מועדון הזאפה באר שבע, רן שקד, שלום לך.
אהלן, צהריים טובים, מתרגשים, מתרגשים.
תהיו הראשונים להשתמש בטכנולוגיה הזו, נכון?
אמת, אמת, נכון מאוד. אנחנו בזאפה באר שבע החלטנו להציב רף חדש וסטנדרט חדש כדי להפוך את זאפה באר שבע להיות המועדון הדגל של הרשת. החלטנו להנגיש אותו לכבדי השמיעה בעזרת המערכת המהממת הזאת וסופר ידידותית. ובעצם ככה אנחנו מאפשרים שוויון בתרבות ונותנים לכל סוגי הקהלים להיכנס ולבוא ולחוות הופעה, אם זה מוגבלי הנגישה, הגישה, וגם לכבדי השמיעה.
טוב, אז הנה אנחנו גם שומעים על היישומון החדש, ואנחנו רואים שהוא כבר מיושם, כשמו כן הוא. תודה רבה לשניכם, איתמר גבאי, מנכ"ל ומייסד בית עיר, והבעלים של מועדון הזאפה באר שבע, רן שקד, תודה לכם.
תודה לכם. בבקשה.
ובמסגרת הפינה שלושה שאוכלים נעסוק בתפקידו של אוכל רחוב בדמוקרטיזציה של מרחבים עירוניים, או במילים אחרות, בפלאפל. שלום לפרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל המכללה האקדמית כנרת. שלום.
שלום, שלום דודו, מה שלומך?
האם פלאפל זו מילה שמשקפת את... כי אוכל רחוב זה בעיקר אצלנו פלאפל, לא? למרות ששוב, בשנים האחרונות זה השתנה קצת.
קודם כל יש המון אוכל רחוב, אבל אני רציתי לנצל את האוכל רחוב הזה, את הפלאפל, כדי להגיד עוד איזה מילה על איך אנחנו צריכים לחשוב על אוכל ועל הערים שלנו, בעיקר בעידן של הפוסט-קורונה. בשבוע שעבר קבעו אצלנו במכללה יום פרונטלי. אחרי סמסטר שנפגע קשות עם הקורונה, הסטודנטים היו, התגעגעו מאוד למפגש לא וירטואלי, וקיבלנו אישור מיוחד לזה. ואמרתי לעצמי שאם אני כבר צריך לצאת למכללה, לפחות אני אעצור אצל שי בטבריה ואוכל איזה מנת פלאפל. עכשיו שי ואני מכירים מאז שהתחלתי ללמד במכללה בכנרת לפני 10 שנים. ובשיטוטים שלי בבלתי פוסקים בטבריה אחרי אוכל טוב, נכנסתי גם לדוכן הפלאפל שלו וביקשתי מנה לדרך. והוא מסתכל עליי ואומר לי, שב, תאכל כאן, נותן לי צלוחית עם כמה פלאפלים, אומר לי, תאכל בנחת, תשלם לי רק אחרי שתסיים, תהנה מהאוכל בשקט. מבחינתי זה היה רגע מכונן. הרי אני שנים מדבר על הנאה שבאיטיות, ההתענגות על האוכל.
ונהנה, תפס אותך בכלכלתך. נכון.
נפלתי למלכודת הרגילה הזאת, אני מניח כמו כולנו. והאיש הזה שלא הכיר אותי אז, לא שמע אותי אף פעם מדבר, שם לי מראה. ומאז האיש הזה נכנס לי ללב, הוא תחנה קבועה בנסיעות שלי לעמק, שתמיד אנחנו גם מדברים ואוכלים פלאפל והכל נהדר. ובסגר דיברתי איתו כמה פעמים, כי רציתי לשמוע מה שלמה, איך הוא מסתדר, ואני חושב שגם הגעגועים לשפיות הזאת של מנת פלאפל היו ברקע. וככה מצאתי את עצמי בצהריים של שבוע שעבר, במה שחשבנו ששלהי הקורונה לפני החידושים של השבוע הזה, אצל שי בטבריה, בדרך להגשים חלום גסטרונומי. אני מודה שבניגוד לתקנות התחבקנו, ובזמן שחיכיתי למנה מגיעה צלחת עם פלאפלים נהדרים, עם טחינה ואמבה, וככה תוך כדי שאנחנו עומדים ומדברים, נכנס אלי, טבריאני, ותיק, פנסיונר, עם מסכה, ומשתלב בשיחה. ומה עסקה השיחה? במצב, בממשלה, באיך העצמאים מופקרים. וככה אנחנו מעבירים בינינו את הטחינה ואמבה, ומבקשים אישי עוד חמוצים, ונכנס עוד בן אדם לחנות, שלא שמע על מה אנחנו, שככה שמע את הזנב של השיחה, צעק, רק ביבי, לקח את המנה ויצא לדרך. שאלתי את שי, תגיד מי זה? הוא אמר, אני לא זוכר את השם שלו, הוא עובד כאן, הוא כבר 4 חודשים מובטל. וככה, תוך שאני מתענג על המפגש הזה והמנה הנהדרת, התחלתי לחשוב על האופן שבו אתה התחלת את השיחה שלנו, על איך אוכל רחוב הוא בעצם מרחב מאוד שוויוני, מאוד דמוקרטי, שמאפשר לנו להעלים באופן זמני את הפערים הכלכליים, החברתיים, האתניים, כל מה שנרצה בין אנשים. כל זמן שלא סיימנו את המנה הזאת, כי בטקס הקטן הזה שעכשיו תיארתי, נפגשו אצל שי בפלאפל, פנסיונר, מובטל קורונה, שמציר על עצמו שהוא מצביע ליכוד, איזה פרופסור מהאקדמיה שתמיד מואשמת בביקורתיות כמנותקת, כמגדל השן. וככה, בלי הרבה מילים, חלקנו בינינו במחיר מאוד נמוך ובצורה דמוקרטית את המרחב העירוני, ובנוסף כמובן לטחינה, לאמבה, לחריף וכל התוספות שצרפו למנה שלנו.
אבל שאוכל מייצר גם שוויון, כולנו צריכים לאכול, זה לא משנה מי אתה ומה אתה עבור מי אתה מצביע ומה התואר שלך.
נכון, בדיוק כך. אוכל רחוב הוא רפרטואר אדיר של יצירה אנושית מתחדשת, חכמה, היא תמיד מקומית, היא עונתית, ועל פי רוב היא גם זולה וזמינה. מה שאנחנו נוטים לשכוח, שאוכל רחוב והשוק הפתוח היו המרחב שבו תושבי העיר היו נפגשים עד לזמן המודרני. המצאת רשתות המזון הפכה להיות הדרך המרכזית שבה אנחנו מספקים את המזון לתושבי העיר. ומזון מבושל, טרי, עונתי, צבעוני, התחיל להיעלם מרחובות הערים שלנו ככל שהמדינה המודרנית התחזקה, ותהליכי צבירת ההון בקרב מעטים התגברו. וככה רגולציה הולכת ומקשה על אותם שפים לשעה, על הדוחנים שלהם, על תקנות הבריאות, שטובעות סניטציה וסטריליות, שינו באופן דרמטי את האופן שבו תושבי הערים אוכלים ועברו מהרחוב, מהשוק, למרחבים מאוד סגורים, מאוד מנותרים, כמו המרכול, כמו הקניון. האוכל העממי, הזול, היומיומי, הבלתי מתועס הזה, נעלם מהמרחב הציבורי. זה נכון, זה קורה בעיקר במדינות המפותחות, אבל אני מזכיר לנו שב-2011 המזרח התיכון עבר מהפכה שזכתה לשם האביב הערבי, שהתחילה במאבק על הזכות לפרנסה של בעלי דוכני רחוב. אותו טארק טאי מוחמד אבו עזיזי היה מוכר ירקות בטוניס, שהצית את עצמו במחאה על ההשפלה שהוא עבר כאשר שוטרים סגרו את הדוכן ירקות שלו. המחאה בארצות הברית היום התחילה כבר מזמן ב-2014, כשגבר אפרו-אמריקאי הלך ברחוב, הוא אשם על ידי שוטרים במחירת מזון או סיגריות, ומת כנראה מדום לב במהלך המעצר. ואני חוזר לפלאפל שהתחלתי איתו. השאלה הגדולה זה האם אפשר לייצר מזון שהוא באמת טוב דיו, כחלק מהפיכתם של תושבי העיר הפחות עשירים, גם כן לאזרחים שוויוניים בתוכו. חוקרת שהשפיעה רבות על איך שאנחנו מסתכלים על העיר בשם ג'יין ג'ייקובס, הייתה ניו יורקית, והיא עוקבת בדאגה אחר מה שהיא קרא המוות של העיר שהיא כל כך אהבה. והיא אומרת לנו, המוות הוא לא בא לידי ביטוי בהפסקת החיים העירוניים, הם לא נפסקים. אלא בזה שאנחנו מעקרים אותם מתוכן, שאנחנו הופכים את המרחב העירוני למנותק, למתוכנן מדי, והיא אומרת, אתם רוצים להחזיר את החיים לעיר? תארגנו אותם מחדש עם השימושים המעורבים, עסקים קטנים, מקומות לפנאי, מקומות לאוכל. וולטר בנג'מין אמר לנו שרחובות העיר זה המקומות של כל הציבור, ולכן הם צריכים להיות נגישים לכל הציבור. והעתיד של הערים כמרחבים שוויוניים, עתיד של הדמוקרטיה בכלל, הוא לא רק בהסכמה על ערכים משותפים, אלא במה אנחנו עושים. איזה תשתיות אנחנו חולקים, ובעניין הזה אני טוען שהמקום של שווקי אוכל וקרנות רחוב הוא מרכזי. ואם נשים לב, זה לא מקרה שבשנים האחרונות יש המון התעניינות באוכל רחוב, בשווקי מזון. אני רואה בזה תגובת נגד לכוח המאוד מאחד ומשטיח של התאגידי מזון. אני רואה בזה תהליך של דמוקרטיזציה של מזון.
מעניין מאוד, כן, נכון. זה עדיין שומר על גם הייחודיות של הפרט, וזה משהו שהוא אנטי רשתי, באמת, דוכנים ספציפיים של אנשים שמקימים אותם, נכון? נגד כל התאוסה. או לא כך, נגד, אבל הם רוצים לב, להתפרנס, כן.
תשים לב כמה זה מפעיל אותנו, הציווניות. זה נכון. עולה המון לרשתות החברתיות על איזה פלאפל שאכלתי איפשהו, או ניתן קרדיט גם לאוכלים אחרים. ובנוסף לזה יש גם עניין של הון חברתי. זאת אומרת, אני מראה לחברים שלי כי שהכרתי איזה משהו חדש בשוק פלורנטין. נכון. עכשיו, העניין הזה הוא לא רק ששפים מתחילים לעסוק בזה, לונלי פלנט עוסקים בזה. ואני ככה סוגר את הכל ואומר שהטחינה והאמבה בפלאפל של שי, צריך לראות אותם כתשתית שמאחדת אותנו. ובמסגרתה אנחנו יכולים להיפגש על בסיס שוויוני, דמוקרטי, שהוא בלי הסטטוסים החברתיים הכלכליים שהגענו איתם. האוכל הרחוב הוא תשובה יומיומית, פשוטה, שמחוברת למקום שלה, של מי שעדיין נאבק בכוחות גלובליים ענקיים שמשנים עבורו, בלי שהוא נשאל בדרך כלל, את נופי האוכל שלו, את צורות השלטון שלו.
אז הנה האמבה כדבק מלכד.
נכון. ועכשיו שאנחנו ככה עושים חישוב מסלול מחודש לגבי איך נתנהל במרחב הציבורי, אני חושב שצריך לזכור את המפגש הזה שתיארתי, את עושר הטעמים, את ההתענגות הזאת ששי מאפשר לי ולדומי כל פעם סביב מנת פלאפל אחת. ואני משוכנע שאם אנחנו רוצים לייצר את הרי המחר מכילות יותר, עשירות יותר, אנחנו צריכים את הפלאפל הזה ואת האמבה הזאת.
טוב, תודה לך על הדברים, פרופסור נמרוד לוז, וגם כמובן עשית חשק לכל הצוות פה לאכול פלאפל. חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל המכללה האקדמית כנרת, תודה לך.
בתיאבון, בתיאבון ולהתראות.
אנחנו סיימנו את התוכנית, האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקי, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגר שפירה שבלווה אותנו. אפשר להאזין לשלושה שיודעים גם בשידור חוזר בשבע בערב כאן בכאן תרבות, וגם כהסקט בכל זמן וכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם בספוטיפיי וגם באפל. שיהיה לכם יום נעים ושקט, להתראות, ואנחנו יהיה פה מחר עם תוכנית סיכום שבוע חגיגית. להתראות.